יש מעבר לשידור חי או מעבר לשידור חליל. טוב, ערב זך, שבוע טוב, מלווה מלכה. בעזרת השם אנחנו עושים את השיעור לעילוי נשמת הרבנית פריידל. פריידל בצורי, היא אשתו של הצדיק, היא גם צדקת, של אברהם פיש, שנקרא מכונה הבנאי. אלה מלאכים, צדיקי סוד עולם, שהסתובבו כאן בארץ, במיקום המנידה הזאת. אז היום זה יום ההסתלקות של היום הפטירה. תהיה זכותה מגן וצינה על כולנו. רבנית מאוד חשובה, צדיקה גדולה. שבוע מבורך לכל מי שהגיע ומי שהצטרף. טוב, תעשו שיתופים שיבואו ויעלו ויבואו. אנחנו דרך כלל עושים את המלווה מלכה אצל לעילוי נשמתו של הרב אברהם פיש. הרב אברהם פיש, הוא גילה לנו, הוא אמר שבסעודת מלווה מלכה תמון כל הכוח של הגאולה. זאת אומרת, מי שרוצה לדעת איזה סגולות, אנשים מחפשים כל מיני סגולות, תעשו סעודת מלווה מלכה, תדליקו נר לאברהם פיש, והיום תדליקו נר עם מי שיכול לרבנית פריידל. אלו צדיקים שחיו כאן, חיו כאן בתוכנו, וזה ממש מלאכים בדמות אדם, מי שלא, או שיצא לו להכיר או להבין מה הם סוג האנשים האלה. זאת אומרת, הם העבירו מה שנקרא את מפתח הגאולה. מפתח הגאולה עבר מצדיק לצדיק, אלו צדיקים שהיו פה. זה גם היה, אנחנו יודעים את זה שהאחרון שקיבל את מפתח הגאולה היה החלבן הקדוש רבי חיים הכהן בן בלנקה. אז ככה, קודם כל הרבה דברים לא הספקנו, היה חגים והלחץ הזה של החג, ופסח הגיע כמו שהגיע, התעופף ונגמר. אנחנו בתחילתה של שנה חדשה, כי הרי בעצם אנחנו מתחילים לספור לפי החודשים, וחודש ניסן ראש חודש חודשים, ולכן ככה כתוב, יש ארבעה ראשי שנים אמה, וזה אחד מראשי השנים שנקראת ראש השנה לחודשים, שזה בעצם בו הכל מתחדש, בו הכל מגיע לעולם חדש, נקודה חדשה. תעשו באמת, כמו שרבי שמואל אומר, תעשו שיתופים, תזכו את הרבים, כמה שיהיה יותר אנשים, זה סך הכל מלמד זכות על עם ישראל ומזכה כמה שיותר אנשים. אז מי שיכול, שיעשה שיתופים בעזרת השם. אני רק אומר, יום חמישי הקרוב, יום חמישי בערב, זאת אומרת אחר צהריים, החל מהשעה 5, אנחנו ניפגש בהר ציון. הר ציון, אני מציע לכל אחד ואחת לעלות יום חמישי הקרוב. אני יודע שיגידו לי שמתארגנים לשבת, מעלתו של ראש חודש והזמן והתזמון, הקדוש ברוך הוא קידש את הזמנים, אין זמן אחר, זאת אומרת זה או שישי, ואי אפשר לעשות בשישי, ראשון זה כבר אחרי, אז אנחנו לא עושים את זה כמחווה סמלי, אנחנו רוצים להיות בקדושה הגדולה של היום הזה שנקרא ערב ראש חודש, שזה למד, זאת אומרת למד בנקדושה, ואני מציע ואומר לכם, מי שרוצה לקבל חיזוק לעצמו, לקבל פתח לכל הדברים שאפשר, מציע לכם לעלות יום חמישי הקרוב למד של ניסן, זאת אומרת זה המעבר בין ניסן לאייר, אייר זה נחשב חודש הרפואות, אז עכשיו שתדעו, כל הזמן הזה, התקופה הזאת, במיוחד הזמנים האלה הלחוצים שאנחנו חווים ועוברים, אז תדעו שהיום הזה, ערב ראש חודש, לעלות להר ציון לדוד המלך, הנה היום זה הסעודה שלו, של דוד המלך מלווה מלכה, כל רגע חשוב, כל רגע נתון, כל עוד אפשר, כדאי, אני מציע שתעלו, כל אחד שיביא איתו, כמו שכל האנשים הטובים והאנשים הטובות שמביאות, שעושות הפרשת חלה, שעושות את כל מה שצריך, תביאו איתכם מכל טוב הארץ, ובעזרת השם, השם ודוד המלך יברכו כל אחד ואחת שמגיעה, אל תשחקו עם זה, זה דברים רציניים, לא כל יום יש הזדמנות כזאת, ולא כל הזמן. בקיצור, אז אני אומר עוד פעם, יום חמישי, החל מהשעה 5, לקראת הערב, נעשה את השיעור ואת המפגש הזה של סעודת ראש חודש לדוד המלך בהר ציון. מציע לכל אחד ואחת לעלות. אנחנו היום סופרים לעומר, היום 10 ימים לעומר, שהם שבוע ב3 ימים, ואנחנו מתחילים. תעשו שיתופים ונראה מי איתנו ומי יעלה ויבוא ושיגיעו כל מי שצריך. אז ככה, כמה דברים חשובים לעדכון. אתם יודעים שאנחנו... מה? וואו, וואו. למה לא הודעת לי? נעשה את ה... וואו. לא נעים לשמוע על חביבה. השם נעשה את השיעור גם לעילוי נשמתה, זאת אומרת יחד עם הצדקת. טוב, חבל שלא השארת לי הודעה בפרטי, אני לא ידעתי כלום. אבל בכל מקרה, אנחנו נשאר באווירה טובה כרגע, למרות שזה קצת עשר צביטה בלב. חביבה זאת אישה יקרה, מצער להגיד, זכרונה לברכה, שהיא הייתה עולה ומכינה מהבוקר כשהייתה היו סעודות בהר ציון. היא הייתה מגיעה, ברוך דיין האמת, כן, באמת אלה. הייתה מגיעה, עושה, יחד עם הבת שלה, יחד עם קרמלה. אבל טוב, ככה השם רצה, עוד מעט תחיית המתים, אז בעזרת השם נזכה לראותם, אני בטוח שהיא במקום טוב. חביבה בת רחל, שיהיה שיעור לעילוי נשמתה. יחד עם גברת פריידל, שאשתו של... מי שהכיר אותה, זכה להכיר אותה, אישה מאוד טובה, מאוד מיוחדת. ו... טוב. על המתאור. טוב, בוא נעשה רגע סדר בכל הדברים. אני הייתי צריך קצת לעכל את זה. טוב, תראו. אני אגע לשאלה ששאל. על המתאור. עכשיו, בואו תראו. אנחנו דיברנו, ואני... עובר רגע לפס של שיעור, בואו נלמד קצת כמה דברים שקורים, אנחנו חווים. אנחנו חיים בתקופה שבעצם אנחנו מסירים קליפות, אנחנו מגלים שבעצם חיינו ואנחנו חיים בעולם שרוב רובו שקר. לא צריך להיבעל מזה, כי זאת חלק מהתוכנית. העניין הוא של שחלק מהתוכנית האלוקית כמובן של מה שמתרחש ואנחנו לא צריכים להיבעל מהתרחישים. עכשיו תראו, הדבר הזה של אתה יודע, אני קצת קשה לי להשתחרר מה זה, אני מה שכואב לי על חביב ואני אומר למי ששומע והכיר, אני אמרתי לה לא ללכת לבית חולים, הם שם הורגים, זה צריכים להבין שם הורגים, וזה כואב לי שהיא לא שמעה, אבל טוב, היא סבלה, ואני יודע שרוב האנשים שמגיעים לרגע הזה של הלחץ, ההיסטרי הזה, שפתאום כואב לך משהו, פתאום משהו שזה, אז אתה כן נכנס ללחץ, ואז אתה בעצם מפר את המוסכמות, אפילו שאתה, כי אתה רוצה להיפטר או רוצה להיפטר מהכאב, אז הם עושים את זה. אז רגע, בואו רגע נחזור ונדבר על כל הדברים הזה. אמן, אמן, באמת כואב לשמוע. דווקא חשבתי כי הבת שלה דווקא אמרה לפני שבוע שהיא חזרה הביתה ושהיא בסדר, אז פתאום אני קבלת כזה, זאת אומרת לפני החג היא אמרה. אז ככה אני לא הספקתי אפילו להיפרד, לא נורא, בסדר, מה שהשם עשה, אז לקבל בשורה כזאת ככה באמצע שידור לא הכי נעים, בסדר, אבל לא משנה, אני רוצה רגע לגוע, הוא דיבר על המתאור ואני רוצה שני, בואו תראו רגע משהו. קודם כל תדעו, שנדע כולם, שיש כמה סוגי לוחמה שהם חלק, הם יוצרים תעתוע, תעתועים. מה זה תעתוע? קודם כל יש מכשור שנמצא, אם תרימו את הפנים לשמיים, תרימו את הפנים בלילה במיוחד. אתם תראו מין דברים שמתחזים לכוכבים, האור שלהם הוא חזק מאוד, והוא לא כוכב. רק צריכים להבין, הוא נראה קרוב, מעל גוש דן יש כאלה כמה עשרות. עכשיו, העניין שהם קוראים להם לוויינים, לוויינים שאנחנו צריכים להבין שאי אפשר לצאת מכדור הארץ, זאת אומרת, או מהשטח שנקרא הארץ. מה זה אי אפשר לצאת? אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, הוא ברא את ה... הוא הפריד בין מים למים. ואז מה שקרה, בעצם כתוב, רוקע הארץ על המים. מה זה אומר? הריקוע, ריקוע זה דבר ש... לא, היום לא נסענו. הריקוע זה כמו שרוקעים, גם רשי כותב את זה, כמו שרוקעים בפח. אתם יודעים, כשמישהו רוצה לעשות צורה מפח, הוא לוקח פח חלק, רוקע, הנה ערב טוב לשמוליק, וערב טוב לכל מי שנכנס עכשיו. הוא רוקע, זאת אומרת, מה זה הרקיע בעצם? זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב שמעלינו, לא מה שמכרו לנו נאסה, נאסה זה שקר מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת, זה השקר שאם רק מהשקר הזה, שניתן להוכיח אותו בקלות, אתן לכם דוגמה. כשהיילו, כשאמרו על מה שנקרא טיסה לחרטת ירח, אז היה רב חשוב, רב חשוב מאוד, אחד מהצדיקים שחיו פה, ואני פרסמתי את זה, הרב שרעבי, והוא אמר, אין מצב בעולם, הוא אמר לי כמה אנשים חשובים, רבנים, אין מצב בעולם שמישהו הגיע לירח. תעשו שיתופים באמת, כאילו שזה יהיה, תעשו אצלכם בוואטסאפים ובכל מקום. זאת אומרת, אין מצב שמישהו הגיע לירח. עכשיו, הוא מצטמך על הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש שאומר קודם כל מה זה ירח, וגם לוקחים משפט מאוד מאוד פשוט, שנמצא בתפילות ששיננו לנו חז"ל הקדושים, כתוב, כשאתה עומד ומקדש את הלבנה, בקידוש הלבנה, אז אתה אומר את המילים האלה, אינני יכול לגוע בך, כשם שאינני יכול לגוע בך, כך אף אחד לא יוכל לגוע בנו. זה שורה מתוך התפילה. עכשיו, זאת אומרת שהנאסה הזאת, עם כל החרט, עכשיו תבינו דבר אחד, יש בישראל שלוחה של נאסה, זה מרכז החלל הישראלי, שזה עוד שקר, הרי אין חלל, אין דבר כזה חלל, גם במושגים של מה שהם אומרים, זאת אומרת, יצאו, הרמון וכל אלה, אילן רמון, זה הכל שקר, הכל רמאות. וזה צריכים להבין, שכמו ששיקרו שיש מגפה, כמו ששיקרו אתכם, משקרים את כולנו במיליון של שקרים, כמו, אז אנחנו תבינו שאין דבר כזה, אבל למה אני אומר את העניין הזה של החלל הזה ושל הדבר שלא קיים? אני מדבר את זה, הוא שאל אותי, שם שלי, אני לא יודע איך השם שלו, אבל השם שלי, בחור חמוד או בחורה, לא יודע אפילו מה זה, אבל אני מניח שזה בחור לפי התמונה, אז הוא שאל אותי לגבי המטאור שנצפה בשמיים. אז מכיוון שאמרנו שהם קוראים לזה לוויינים, הלוויינים וגם אלה שמוכרים לכם שהווייז זה מלוויינים, זה גם שקר. איך אנחנו יודעים שזה שקר? זה, אתה יכול לראות בתוך מנהרה. אם אתה נכנס למנהרה של קילומטר שתיים, אז איך זה יכול להיות שהוא גם אומר לך אם יש רכב תקוע באותה מנהרה? זאת אומרת, וזה קורה. אז זה אומר שלוויין לא יכול לראות דבר כזה. מה כן יכול לראות? מצלמות. אז עכשיו, רק שנבין איפה אנחנו חיים מבחינת הכבישים. אנחנו, אני מדבר על זה כבר הרבה שנים, אבל שאנשים ידעו ויהיו מודעים. אני קודם כל מציע למי שיש רכב חדש או חדיש, חדש, שיעשה את המקסימום למצוא דרך לנטרל, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בשידורים, אני מניח שישנה דרך לנטרל את האינטרנט מהרכב, כי רוב הרכבים שנמכרו בשבע או עשר שנים האחרונות, ניתן להשתלט עליהם מרחוק, גם ב-20 שנה לפעמים, תלוי איזה רכבים. למה? כי רכב, יש לו, היום העבירו לו את כל מנגנוני השליטה למערכת מחשוב. ברגע שיש מערכת מחשוב, אז העניין הוא של ה... זה לא לוויינים, זה עוד פעם, הם קוראים לזה לוויינים, זה לא לוויינים. מערכת מחשוב, היום התקינו ומתקינים כל רגע נתון, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שנים, כל מי שרואה את החפירות בכבישים, בלילות, כמה עמודי, שהם קוראים לזה תאורה, זה לא עמודי תאורה, זה עמודי שליטה ברכבים ובבני אדם. צאו לכבישים הבין עירוניים, תראו שם בלי סוף עמודים עם כאלה כביכול פנסים מעוינים, מעליהם יש אנטנה בגובה רב, ושתדעו שכל אלו, כל הדברים האלה, מבחינת הרעיון, הם, הם מערכות שליטה. אנחנו צריכים להבין שהכיוון של האלה ששולטים בנו, זה לא להרבה זמן, בעזרת השם שהשם יפיל להם את כל התוכניות. הם מתכננים, אני רק אומר מה הם מתכננים. הם מתכננים שליטה. היום כל שכונה, נגיד שאתם נכנסים היום, היא בנויה בבניינים בדרך כלל גבוהים, עם כמה כניסות. כל עיר שהם אומרים, קוראים לה עיר חכמה, אז האנשים מאוד מאוד טיפשים. זאת אומרת שהם מסכימים קודם כל למשהו גולם שהוא חכם, ודבר שני, זה שהם לא עושים כלום עם המידע שלפחות ממני הם מקבלים כבר כמה שנים. זאת אומרת, השם ברחמיו עוזר לנו לעבור ולדלג עוד שלב, ולכן אמרתי, הדברים האלה של הר ציון, שאני אומר לאנשים לעלות, שם פועל כוח עצום, הכוח הכי עצום בעולם. ואל תקחו את זה למיסטיקה, קחו את זה לאיזה נקודת הערה באלף, שהעסק הזה הוא רוחני. לא, כמה שהם מתעסקים בטכנולוגיות והכל, העסק הוא קודם כל רוחני. יש לנו עניין אך ורק עם בורא עולם. זאת אומרת, וזה בגלל הירידה הרוחנית שלנו, שמורידים אותנו, אבל עם ישראל, הכל תלוי בתשובה, הכל תלוי בתוך האנשים שמקבלים על עצמם, אנשים שבעצם מתעוררים, וזה לא חשוב כמות. מספיק שכמה אנשים שלא הייתה להם נגיעה קודם לצד הרוחני, ופתאום הם התקדמו לשם, זאת אומרת שכבר בשמיים יש שינוי מאוד מהותי של כל אחד מישראל, הוא איש יקר, כל אדם, כל אישה, וזה לא משנה מאיזה מקום הוא מגיע ואיזה סוג כיפה יש לו. העניין הוא שאנחנו נמצאים תחת איזשהו מעטה של הסתרה, והמעטה הזה של הסתרה הוא בעצם מה שמונע את האמת להתגלות. אבל בואו רגע ניגע עכשיו, היא כתבה פה על המים העליונים והתחתונים, בואו נעשה סדר למי שלא מכיר מהשיעורים, אני רק אסביר. העולם שלנו הוא קודם כל גם כרגע הזה שאנחנו נמצאים, הוא עולם שבנוי ממים ועל מים. זאת אומרת, יש יבשה ותראה היבשה. זאת אומרת, יבשה זה מלשון ייבוש, שיבשו מים. עכשיו, מה זה, איפה המים הלכו כשיבשו אותם? הרי מים בדרך כלל נספגים באדמה. זאת אומרת, אז המציאות הראשונית היא הייתה שכל העולם היה נקרא עולם המים. עולם המים, זאת אומרת, למטה, למעלה, מכל הצדדים היה מים. מה שבעצם ביום השני לבריאה, בו נברא גם לצערנו הגיהנום, כי בעצם בו הייתה נקודת המחלוקת, נקודה שבעצם חילקה בין המים העליונים למים התחתוניים, זאת אומרת שיש במים, כמו בכל דבר שברא השם בעולמו, דבר דואלי, דבר שהוא בזוגי. זאת אומרת, יש מים נקביים ומים זכריים. זאת אומרת, עכשיו, המציאות שלנו היום, אנחנו, אפילו שהכל נראה כאן יבש, אנחנו נמצאים גם בתוך מים. איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתוך מים? זאת אומרת, המים שאנחנו חיים בהם היום, היא נקראת לחות, או הזרזיפי מים, או כל מיני נקודות, מה שנקרא טל, או מה שנקרא את כל העידוי הזה שנמצא סביבנו. אם אדם יוצא עכשיו, אפילו עכשיו בערב, והכל יבש, והוא בעצם מתחיל לרוץ, פתאום כל החולצה שלו רטובה. זאת אומרת, ממים נרטבה, זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה לחות, אבל לחות זה שם פשוט למשהו הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, המים שסביבנו בעצם נדבקו לנו לחולצה, כי אנחנו נמצאים במצב שאחד מארבעת היסודות שאנחנו מאפשרים לנו חיים, זה המים. עכשיו, על המים אפשר לעשות שיעורים ארוכים, וזה לא זמן השיעור עכשיו, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, ונעשה את זה בלי נדר, שהשם ייתן לנו את הכוחות ואת היכולת, כי אנחנו רוצים רק להגיע לקודם כל לדברים שקורים, כי זה חשוב מאוד שנדע את המציאות שאנחנו חיים בה. עכשיו, אז אמרנו שהמים, אותו עניין של אותה מים, זאת אומרת, הערס הראשון שהיה לעולם, שהקדוש ברוך הוא בעצם הפסיק את החיות של העולם ולברוא אותו מחדש, הוא פשוט החזיר אותו למצב הקודם. הוא העלה את המים ממצב של מה שנקרא לחות, למצב של מים כבדים יותר, ואז בעצם כל הבריות שאין להם זימים ויכולת לשעות מתחת המים, בעצם גמרו את הקריירה שלהם למעט נוח, ומי שהיה איתו בטבע, בתוך אותה אפשרות להיחלץ, וגם במדרשים אומרים שגם בארץ ישראל לא היה מבול. עכשיו, אז בואו ניקח את זה רגע למקום שתהיה לנו תובנה איפה אנחנו בעצם נמצאים ומה אנחנו חזים. וכל זה התחיל מהלוויינים, נכון? אז בואו נחזור רגע ללוויינים. אז אמרנו שדבר ראשון, השקר הגס והגדול, שכל מה שנקרא נון סמך, א', א', נאסה, זה שקר אחד מוחלט. מכרו למיליארדים שקר ומוכרים אותו גם היום לאנשים אינטליגנטים יחסית, ואומרים להם שהאדם היה על הירח. יש לנו את כל ההוכחות שאף אחד לא היה על הירח, וגם יש לנו את כל ההוכחות הרוחניות שאי אפשר לעלות על הירח, כי מי שהיה עולה לירח מזמן היה כבר מתעדה בשלב שהוא יצא ממה שהם קוראים אטמוספירה. זאת אומרת, לא ניתן לצאת מה... רקיה, או הטרום רקיה שנמצא מעלינו. לכן כל הסיפורים של הלוויינים וכל הסיפורים האלה שמקיפים את כדור הארץ הם שקר אחד מוחלט, תהיו בהבנה. עכשיו, אבל מה כן יש? זה לא שהם פשוט הגדילו את השקר. מה כן יש? הם קוראים לזה לוויין, אז אני אשתמש כרגע במילה לוויין, אבל תוציאו את הסיטואציה הזאת של לוויינים שסובבים את כדור הארץ. זה שקר. עכשיו, בואו תבינו רגע מה קורה כאן. ופה, כי אתה צריך להתעורר, צריכים להתעורר מהשקרים. עכשיו, ואני מנסה להסביר של מה שהם שמו בגרמי השמיים, תתארו לעצמכם בלוני אליום, בגז האליום זה גז שמעלה, עולה, תמיד השאיפה שלו לעלות למעלה. אז עם זה גם יש עוד עניין של איך שכדור פורח עובד, או כל מיני מה שנקרא מערכות שיותר משוכללות, שבעצם הגודל שלהם, לא מדובר פה, נכון, כל העולם, מה שאומר אברהם היקר, הוא בנוי על שקר. אבל זה גם מתוך הבריאה, אני אומר לאברהם, אתם יודעים, אמרתי את זה, בתוך הבריאה עצמה, זה נמצא בסיפורים של חז"ל, וכדאי שנגיד אותם. לא סיפורים של חז"ל, סליחה, אני אומר סיפורים. יש מדרשים, אבל יש בתוך הבריאה עצמה, זאת אומרת, יש, אנחנו לומדים איך השם ברא את העולם. זאת אומרת, ואז הוא הזמין, כתוב נעשה אדם, נכון? כתוב בראשית, נעשה אדם. ואז מה? הוא הזמין כביכול את המלאכים, והתייעץ איתם איזה עולם הוא הולך לבנות. הוא אומר להם, אני לא רוצה, אז אומרים לו, מה טיבו של האדם? אז הוא מראה להם מה שנקרא בסרט, איך יראה האדם וכל מה שהוא הולך לעשות. עכשיו, אז הקטע הוא שה... בלבלת אותי, נתנאל היקר, יצאת אותי מהריכוז. אני רוצה ל... אז, בקיצור, לא משנה. אז הקטע הוא של ה... תדעו שאתם כותבים לי משהו, תחכו, לא בתוך הרצף, כי אני רואה את זה במטר, כי המסך פה הוא, הוא מטר וחצי, אז אני רואה את כל ההודעה במטר, וזה מול, מול העיניים. אז לפני שאתם כותבים, אז חכו רגע שנוכל להעביר את זה, תעשו שיתופים, זה יותר חשוב. אז זאת אומרת, בוא נגיד ככה, לכל הדבר שברא העולם, יש שר בשמיים. זה, מבחינתנו זה מלאך. אנחנו לא מבינים, לא יודעים, אבל זה סוג של מלאך שהוא נקרא שר. אותו שר בשמיים, זאת אומרת, יש, היו כיתות של מלאכים, שלכל כיתת מלאכים היה שר שנמצא בה. ומה שכתבה עכשיו שרונה, שהיו והם התנגדו לזה. זאת אומרת, אז השם שרף אותם, את אותם מלאכים, והשאיר שם שלושה מלאכים עיקריים, שבעצם הראשון זה גבריאל ורפאל ומיכאל. זאת אומרת, אלה שלושת המלאכים שהיו להם כתות תחתם, הוא שרף להם את הכתות והשאיר אותם. זאת אומרת, היחידי שהיה לו שם אחר זה רפאל, היה לו שם אחר לפני שקראו לו רפאל, הוא היחידי שלא התנגד, הוא אומר לבורא עולם, אתה פה המחליט, אתה תעשה את מה שאתה מבין. עכשיו, אז לכן הוא שיבח אותו והעלה אותו, ואומר לו, אתה תהיה המלאך שאחראי על כל הרפואות בעולם, זה המלאך רפאל, ואנחנו, יש עוד שמות של מלאכים, אבל אלו השלושה העיקריים, שמתוכם הייתה אותה התייעצות של לברוא אדם. אבל זה לא השיעור כרגע, אני רק לוקח את זה מבחינת העניין. עכשיו, העניין הזה של השרים והמלאכים, יש לכל דבר בעולם שר בשמיים. זאת אומרת, מי שאחראי על הערים, יש לו שר. עכשיו, בכל ארץ, שתדעו שכל ארץ בעולם, יש לה שר. למה לא טוב ליהודי, לעם ישראל, לטוס לחוץ לארץ בכלל? למרות שאנחנו נמצאים בזמן של גלות. אבל כל עוד יש לך את הזכות לחיות בארץ ישראל ולהתהלך בה, זאת אומרת, הקדושה לא משה מארץ ישראל. זאת אומרת, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים בגאולה לצערי, למרות שאנחנו צריכים להבין רגע איפה זה, איפה אנחנו חיים. זאת אומרת, שבן אדם עכשיו נוסע לטייל, תדעו שאסור, לפי כל הסיפורים, לפי כל חזה, אסור לטייל בחוץ לארץ. אסור, למה? מבחינה רוחנית אסור, אתה יכול ללכת, תסע לאן שאתה רוצה, רק העניין הוא שאיפה הבעיה פה. כשאתה או את יוצאים מארץ ישראל ואתה יהודי, זאת אומרת בשורש שלך, ויש לך ברית מילה או שהנשמה שלך של עם ישראל, אתה נמסר לשרה, לאותו שר של אותה ארץ. מה זה אומר? זה אומר שאם מחר אתה נוסע לתאילנד, בתאילנד יש שר. השר הזה הוא מלאך גדול. ואתה עכשיו מתפלל שם, מניח תפילין, אתה יודע לאן זה הולך? חצי מהתפילה שלך לוקח השר לעצמו ומקטרג עליך. זאת אומרת שבאת לטייל. עכשיו, אם באת לטייל ועשית מעשים לא טובים, עם גויות או כאלה, אלא לצערנו לא נקרא ישראל, אבל יש בתוך העניין של... של ההסכמות שכתוב בשנים האחרונות, לא השנים האחרונות, שבעצם הגדולי הזה, היא לא שייכת לפי גבולות ארץ ישראל, אבל יש דבר שנקרא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהושע, בכל מקום בו תדרוכנה כף רגליכם, לכם יהיה. זאת אומרת שאם נכבשה אילת, והיא לא הייתה מתוכננת בתחומי ארץ ישראל, והיא מנועלת על ידי, נגיד בחלקה, למרות שהיא פרוצה ופריצות, אבל בוא נגיד שיש בה מוקדים שבו נמצאים יהודים, או נמצאים מארץ ישראל, אבל זה נכון, מה שאשר כותב, יש הרבה מחלוקות על הסיפור הזה, אבל אנחנו רוצים ללמד זכות, אז אמרנו, נשתמש בהבטחה ליהושע, בכל מקום אשר תדרוכנה כף רגליכם, לכם יהיה, וזה המקום שממנו אתה לוקח. עכשיו, אבל בוא נגיד רגע, כשאדם יוצא מארץ ישראל, זאת אומרת, יש כמה דברים, ארץ ישראל, היציאה אומרת ש... הלכת לארצות שאנחנו מכירים, ארצות הגלות, כולל אמריקה וכולל זה, למרות שהרבי מלובביץ', למרות שקהילות גדולות של חרדים נמצאים גם באנגליה וגם בישראל וגם בצרפת, אבל הם כאילו טוענים שעוד לא הגיעה גאולה. זה נכון, עוד לא הגיעה גאולה, אבל אם יש לך את ההזדמנות ואתה חלק מעם ישראל, אז למה אתה לא בא לארץ ישראל? למה אתה לא עולה? אבל אני לוקח רגע את העניין של הדבר הזה, שבו בעצם כשאנחנו לוקחים, זאת אומרת, יש מה שנקרא ארץ ישראל, שהיא נמתחת כצבי, הרעיון הוא אומר ככה, תראו, מה זה נמתחת כצבי? הצבי, בכלל שתדעו, יש בין הצבי לאייל ובין האיילת לבין כל הדברים ששייכים למשפחת הצבי, בביטוי הסוד של התורה, מה שהזוהר, שנקראת ארץ ישראל, נקראת ארץ צבי. אבל יש גם ארץ האייל, זאת אומרת, יש לנו השכינה נקראת איילת. ויש לו איילת השחר, אבל איילה היא גם כאילו אשתו של הצבי, אבל זה מושג רוחני, זאת אומרת שכתוב נמתחת כצבי, אז זה מושג רוחני ואפשר להסביר אותו, אבל אני אתן לכם את הדוגמה הכי קלאסית שתבינו מה זה נמתחת כצבי. ותראו, מי שעלה איתנו או מי שמגיע לכותל, עלה אתנו להר ציון, הוא רואה מקום תחום גיאוגרפית שהוא לא כזה גדול עם כל מתחם הר הזיתים, אבל אני, ובוא ניקח היום כשיש שם כמה מאות אלפים של אנשים עומדים, אני לא מדבר על רכבים, זאת אומרת המקום מתמלא. עכשיו מה זה אומר? רגע, בוא אני מעביר אתכם רגע לשני בתי מקדש שהיו קיימים פה. ובואו נלך לבית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון, בתקופת שלמה המלך, שבעצם באו לא רק מישראל, אלא באו מכל העולם, כי היה שלום עולמי בתקופה של שלמה המלך. כי השם שלו זה שלמה, שזה גם שלום. עכשיו, העניין הוא, שימו לב מה קרה פה, ופה תלמדי מה זה המתיחה הזאת. שאת אומרת ארץ צבי, ובכלל שנבין. עובדתית, אם הרי כל אחד, כל אזרח בישראל היה חייב לעלות לרגל, ברגלים. עכשיו, זה שלושת הרגלים שמתפרסים כל פעם על כמה ימים, שהם יכול המועד, זה סוכות, פסח ושבועות. עכשיו, אבל בארץ ישראל הייתה מיושבת כולה. ואם ניקח בחשבון שהיו מיליונים, יותר מאשר יש היום, ובוא ניקח רק את הגברים, למרות שגם אנשים עלו, אבל בוא ניקח רק את הגברים שהיו בתוך רחבת בית המקדש. כולם מסכימים שבמטרים, או במה שנקרא המידות של בית המקדש, וגם הסביבה, לא יכולה להכיל מיליונים. עובדתית היא הכילה. איך זה קרה? אחד מהניסים הגדולים שפה קורים, יש המון ניסים, כל מה שסביבנו זה נס, אנחנו רק למדנו לא להעריך את הניסים. זאת אומרת, החודש ניסן הוא נקרא ניסן, שנכניס למוח שהכל זה ניסים, הכל זה ניסים. גם זה שאני מדבר עכשיו ושאתם רואים ושאתם נכנסתם לשיעור, זה סוג של נס. רק התרגלנו. זאת אומרת, גם אלה עם כל השיטות הדרווניות המטומטמות שלהם. זאת אומרת, אתה מבין שלא יכול להיות משהו בלי פעולה ניסית, שמישהו שעושה... עכשיו תראו. אז מה קרה? הדבר הזה שהם היו באים, עכשיו תחשבו רגע, שעומדים, עכשיו בוא נלך על מיליון איש. היו הרבה מיליונים, אבל בוא נלך על מיליון. עכשיו, כשהם נמצאים בהר הבית או באזור הר הבית, תחשבו על מיליון איש. מיליון איש זה סכום עצום, נגיד 10 מיליון או 20 מיליון, לא יודע, לא סופרים את עם ישראל, אבל היו מיליונים. עכשיו, כל אחד גם הגיע לא לבד, כי לעלות לרגל, אתה חייב להביא איתך קורבן או את הביקורים. זאת אומרת, היית חייב לבוא עם עגלות, עם צון, עם בקר, וכל ביקורי החקלאות, כל ביקורי האדמה. זאת אומרת, התנועה שם הייתה שכל אחד בא, בוא נגיד, עם לפחות עגלה של חצי סמיטריילר. אני אומר, בוא נלך על העגלות שיש היום, שהוא לקח איתו ביקורים, הוא לקח והם אלו. עכשיו, איפה הם כל אלה? היו צריכים, קודם כל, תבינו, להגיע. אז איך מגיעים? הרי זה מקום תחום. אז זאת אומרת, זאת מצווה. עכשיו, המצווה, ונגיד, יש ברכת כהנים האמיתית של הכהנים, ואז לזבוח זבח. תחשבו רגע, איך אהרון הכהן או איך הכהנים, כשאנשים מגיעים שם במיליונים, זאת אומרת, נגיד שבאו מיליון. מיליון זה כל אחד מינימום פרה או מינימום כבש או גדי או יונה או תרנגול. זאת אומרת, כל אחד מאלה צריך לשחוט מהכהנים מיליונים של ראשים של בקר. הכל כמחווה לבורא עולם, לכהנים ולקהל הקדוש שעולה. זאת אומרת, הנס הראשון שהוא בעצם עצם ההגעה למקום, ופתאום הכל שם מתרחב לפי כמות האנשים. עכשיו, הנס שנמצא שם, שראו אותו בעיניים, אבל עם ישראל לא מתרגש מדברים פיליים. זאת אומרת, מי שחי ברוחניות, אז הוא לא מתרגש מזה. אני הכרתי פה, חייתי עם החלבן, עם רבי חיים כהן, או שהיום, הנה, כמו שיש על הרב פיש, אתם יכולים לשמוע מהעוזר שלו, או מאנשים שהכירו לחיות עם אנשים פה בארץ, איך אין שום ערך לחוקי הפיזיקה, כולל תורת הקוונטים ותורת הסבתא שלהם, שזה הכל שקר. למה זה הכל שקר? כי אומר לך את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיק עולם שלם בשביל רבי חנינה בן דוסה. עולם שלם. מה המהות של רבי חנינה בן דוסה, שנותן לך ממשפט אחד, שתבינו ונבין כולנו לכל אורך חיינו, שאנחנו רוצים להבין מה זה בעצם נס או לא נס, שזה בעצם אם אתה חי בנס, אז אתה מבין שאין לקדוש ברוך הוא שום מגבלה. ואז, אתם מכירים את הסיפור, אני רק יעלה אותו עוד פעם לדקה. הוא אומר את ביתו הצדקת של רבי חנינה, מגיעה ערב שבת, האנשים האלה, הוא רק חי ברוחניות, לא עובד, לא כלום, מה שהשם שולח עם זה הוא חי, והקדוש ברוך הוא אומר, אני מחזיק את כל העולם בשביל אדם כזה, שהוא לא מעניין אותו כל העולם, מעניין אותו רק הבורא. זאת אומרת, הוא הגיע לרמה שמעניין אותו רק הבורא, יש לו משפחה, ילדים, הבת שלו, והמסכנה הזאת רק רוצה להדליק נר לכבוד שבת. והיא באה להדליק נר לכבוד שבת, והיא רואה שאין לה כלום בבית, זאת אומרת, אין לה שמן להדלקה, כבר השעה של הזמן של הדלקת נרות, הוא מגיע ובאותו היא בוכה לאבא שלה, אבא, אני לא יכולה להדליק נרות, מה קרה ביתי? אז הוא שואל, אין לי שמן. אז הוא בכלל לא רואה בעיה, וזה מה שאנחנו צריכים להבין. עכשיו, מה קורה? הוא שואל אותה, מה כן יש? היא אומרת לו, נשאר לנו פה בקבוק חומץ. יש חומץ. הוא אומר לה, מה הבעיה? שימי את החומץ. אז הוא אומר את המשפט הזה, שזה צריך לתת לכל אחד או אחת מאיתנו את המושג שבעצם מפר את כל השקר הגדול שאנחנו מכירים. ומה הוא אומר לה? הוא אמר לה, שימי לב, מי שאמר לחומץ לדלוק, או מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ לדלוק. וראו זה פלא, אין בעיה, כשאין בעיה, אז החומץ הופך לשמן. חומץ זה חומר בלתי דליק, לבורא יש בעיה. זאת אומרת, כל ההגבלה שאנחנו עושים גם לעצמנו, זאת ההגבלה שאנחנו מגבילים את בורא עולם במה שהוא יכול לעשות עבורנו. עכשיו, אם אנחנו יכולים להבין את הבסיס הפשוט שהבורא הוא כל יכול ואתה הבן שלו, ורק אתה לא מבין שאתה בן שלו, ואת לא מבינה שאתה בת שלו, ואת יכולה לבקש מאבא אם את ילדה טובה או אם אתה ילד טוב, כל מה שאתה רוצה, והוא יגיד לשמן ולחומץ לעשות את אותן הפעולות. ואתה יכול להגיע לזה. מה זה, אנחנו לא בדרג של צדיק. הצדיקות היא דבר נרכש. זאת אומרת, אתה יכול לדעת, אתה יודע, אני אתן לך מה זה דרגה של צדיק, שאתה אומר, אני אעביר את זה, גם אמרתי את זה פעם בעבר, אני אגיד את זה עוד פעם, רק שתבינו מה זה עניין של צדיק. הבחור חילוני, חילוני שלא, מהבר מצווה לא הניח תפילים. הלך עכשיו ברחוב, הוא בן 25, 30, לא משנה הגיל, ופתאום עוצר אותו דוכן של חב"ד, יהודי, אתה רוצה להניח תפילין? עכשיו שים לב רגע, שימו לב. אם הוא עצר והקשיב לו, שהוא שאל אותו, יהודי, אתה רוצה להניח תפילין? והוא לא הניח בסוף נניח, חס חלילה, אבל נגיד שהוא לא הניח. אם הוא עצר וחשב לדקה או לשלושים שניות, היה לו ערעור תשובה, הוא יצא בדין שלו מגיהנום. אבל שימו לב, אם מי שעם אותו אחד עשה אחורה פנה על כל צעד, אפילו אם זה צעד וחצי או שלושה צעדים, והוא התקרב לדוכן של התפילין והניח אותם, והוא כבר שנים רחוק כשנות אור כביכול מכל הדברים האלה הרוחניים. נכון. ואז הגיהנום זה העונש הכי קל. עכשיו הקטע, והוא גם קשה מאוד, אבל שתבינו שהגלגול הרבה יותר קשה, אותו בחור שהלך והניח תפילין ובכל מעודו הניח ועשה את הכוונה, והוא שנים לא הניח, אתם יודעים מה קורה בשמיים? מה שהוא דיבר על צדיק, בדרגה, הוא בדרגה של לא צדיק סתם, אלא צדיק יסוד עולם, שהעולם מחזיק, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם על אבני יסוד. אבני היסוד זה הצדיקים. אז צדיק, תגיד לי איך יכול להיות, אבל אדם עשה כל מה שאתה לא חושב, הוא רק הניח תפילין בזה של חב"ד אחרי 30 שנה, 20 שנה, 15 שנה שהוא לא הניח, אז באותו רגע נמשך חוט של חסד שעולה ממנו עד כיסא הכבוד, ובאותו יום שהוא עשה את זה, הוא הצדיק הכי גדול בעולם, הוא משול לאחד שבנה מקוואות, שבנה ישיבות, שברא, שעשה המון חסדים. כל זה שאנחנו צריכים להבין, החשבון של בורא עולם הוא דווקא מנקודת האפס לנקודת האלף. זאת אומרת, הרי מה הסיכוי שהבחור הזה היה מניח תפילין? זאת אומרת, אם הוא בא מנקודת האפס, אותו רגע הוא הניח, והוא באותו רגע התכוון לתפילה שלו, באותו יום הוא היה צדיק יסוד עולם. אם היו כמוהו 100, אז 100 כאלה, וזה לא משנה באיזה נקודה. אבל רק שנבין רגע מה זה העניין של צדיק. עכשיו, ופה צריכים להחזיק את הדברים האלה, כי הכל בסופו של דבר הוא רוחני. ואני חוזר רגע לבית המקדש ולמה שקרה שם. אז זאת אומרת, אז אמרנו, כי העלינו את זה דרך רבי חנינה, התפיסה שלך או שלך צריכה להיות, אנחנו לא צריכים או אסור לנו להגביל את עצמנו, לא בחשיבה, לא בהתכנות של דברים להתהפך ולקרות. הכל יכול להשתנות מתוך מחשבה פנימית ואישית שלך, אם אתה מבין שניתן לעשות הכל. אני יכול להראות לכם דברים שאמיתיים, יש לי גם סרטים כאלה, שיהיה לנו אולפן, אז אני אראה לכם דברים מדהימים שקרו, שהם כנגד הטבע. הייתה, נגיד סתם דוגמה, ויש, פה בבני ברק אפילו יש סרטונים כאלה, איך מסעית, יש ילדה קטנה שהולכת, המסעית עושה רוורס, והיא צריכה להוריד את הילדה הזאת. אבל מישהו שם צועק שמה ישראל, והילדה נשכבת, בלי שהאוטו פוגע בה, והוא עובר מעליה, לא קורה לה כלום, היא קמה וחוזרת לאמא שלה. אתם חושבים שזה נס? זה השגחה פרטית ומדויקת, שמישהו שם צפה, או קרה, או יש כמה, או יש הרבה, יש לנו את הדברים האלה. למשל, אישה שלחה עם עגלה של תינוק, של התינוק שלה, ואז איזה מסעית קרסה, הגלגל שלה נפל, והייתה אמורה למחוץ את התינוקת. האישה הקטנה הזאת החזיקה בידיים שלה את החלק הקדמי של המסעית. מאיפה היה לה כוח? אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה, יש לי הרבה כאלה מקרים, מצולמים חלקם, שבאמת מעידים שהכל קרה. והדברים האלה, הכוח של הבורא, הוא הכוח שאתה יכול להשתמש בו. אנחנו יכולים לשנות את כל המציאות שלנו, אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה בתוך תוכנו, ולא, ומנתקים את עצמנו מכל מה שלימדו אותנו, מכל העלמא דשיקרא, עולם השקר. עכשיו, ופה הדברים האלה חייבים להיות בתוך תוכנו כחלק מיסוד מחשבתי. אתה צריך להבין שכל מה שקורה לנו זה סוג של הולוגרמות, סוג של התאיה, סוג של תעתוע. אני חוזר לשאלה שהוא שאל קודם, אם הוא עדיין פה, הבחור שם שלי, איפה הוא? אתה נמצא? אני אתן לך תשובה על זה. למרות שהייתי חייב לעשות פירוט לפני זה, אבל בוא נגיד ככה. באמצעים שלהם, אמרתי שיש היום, אם תרימו ראש בחושך במיוחד, אתם תראו שיש פעולה של כל מיני אמצעים אלקטרונים, אני קורא לזה, כן, לא אוהב לקרוא לזה לוויינים, אבל בוא נקרא לזה בשם המחורטש הזה של הלוויינים. אבל זה לא הלוויינים שמכרו לנו, נאסה, אין דבר כזה. הם לא סובבים שום דבר. זאת אומרת, כי כל דבר שיעלה לכמה קילומטרים מעל האטמוספירה הרגילה, הוא יתפוצץ, וזה לא יעזור להם, כל השקרים שלהם שמספרים. נכון, מה שגיא כותב. הכל זה, אמרנו שיש כמה סוגי לוחמה. יש לוחמה, ארבעת הסוגי לוחמה האלה, הם הלוחמות הכי מוסתרות מאיתנו. הלוחמה הראשונה, אמרנו, לוחמה אלקטרונית, השנייה לוחמה ביולוגית, שהיא בעצם לא דווקא בזה שמתקיפים אותך במה שאתם חושבים. היום אנחנו חווים לוחמה ביולוגית, רוב המזון שאנחנו אוכלים הוא מורעל, אבל זה לא רעל של נחש שממית, הוא רעל שעובד בהדרגה. זאת אומרת, בוא תבינו רגע, אתה עכשיו קונה שניצל. השניצל הזה, אותו עוף, קודם כל שתבינו במה הוא אכל, הכילו אותו בתערובות. אחת מהתערובות של אותה תרנגולת זה דם של שחיטה אחרת ממקום אחר, שבעצם עשו מזה סגסוגת או עשו מזה תערובת, שאסור לחיות האלה לאכול דם, כי אסור להם, ברגע הן הופכות להיות לא כשירות. ורוב האנשים היום, אילן רמון נכנס מהדלת אחת, יצא מהדלת השנייה, עבד על כולם בעיניים, הוא חי עד היום באושר באושר, וכנראה גם כל אלה שסביבו, אז אל תיבעלו מהשטות הזאת. עכשיו, אז מה שהתחלתי להגיד, היא שאלה, אז עניתי. אז אז אחד הדברים מבחינת איך משנים את התפיסה, או צריכים להבין, של האוכל שאנחנו אוכלים. קודם כל, אנחנו אוכלים במלכודת. למה? כי אתה הולך לקנות אוכל ברשת. זה נקרא רשתות המזון. הקדוש ברוך הוא מטביע חותמו להגיד את האמת בעולם השקר. רשת זאת מלכודת. רשת מבחינת הרעיון, רשת היא לוכדת. כל הרעיון של רשת היא ללכוד, כמו שהיא לוכדת דגים, כמו שהיא לוכדת חיות בטבע או ציפורים. רשת או היא בעצם במושג שלה היא מלכודת. עכשיו, רון הרמון לא מעניינת. גם אין דבר כזה מוכח, כי אתה, מה הבעיה להוציא תעודת פטירה, לשים גופה, הם יכולים לעשות מה שהם עושים כבר שנים, אז מה אתם לוקחים את הדברים האלה בזה? אילן רמון לא הגיע מעולם, לא לחלל, לא לשום מקום, כי אין חלל. או שאתה, זה כמו שאני הסברתי, שאין וירוסים. זאת אומרת, מי שמחר את המחלה עם הווירוסים, אין דבר כזה וירוס, הכל שקר. מה יש? יש רעלנים. הווירוס הוא היה כינוי לחיידק. חיידקים יש, ויש המון. יש באוויר, אבל הם בדרך כלל לא מזיקים. יש לנו בתוך הגוף. אז עכשיו, איזה, הוא ברור שהוא הכל שקר. אם הכל שקר, אז הוא עבד עלינו, לא שבוע. הוא חלק מהשקר הגדול הזה. וצריכים, הרי איך משקרים למיליארדים? אתה חייב לעשות את זה, הרי אם בימו, והבמאי של ההפקה הזאת, של הצילום לירח, הרי אם תחשבו רגע, אם היו שלושה אסטרונאוטים בירח, לא היה דבר כזה, אבל רק בשביל ההפקה, אני כמפיק אומר לכם, כבמאי, כיודע איך לעשות, זאת אומרת, מי צילם אותם? הרי שלושתם רואים אותם, הרי מישהו חייב לצלם אותם. נכון? בכל הקפיצות האלה, יש מי שמכיר את הסרטים האלה, איך עשו את זה? כי מי שהיה במאי הודע שהם עשו את זה בהפקה, בתוך אולפנים, והם לא הגיעו מעולם לירח. אז טוב, בואו נמשיך רגע, רק שלבין, אבל קשה לך לצאת מהשקר, נכון? אתה אומר, אילן רמון, מכרו לך גאווה לאומית, מכרו לך את הזה שהוא פתאום הגיע לשמיים, והוא התרסק, אז עכשיו, הנה רן אומר, תתנו לייקים, כי זה בעצם עוזר לנו בעצם לקבל חשיפה יותר רחבה, כי לייקים משבשים להם את האלגוריתמים, אז תעשו את זה. עכשיו, אז באמת תלחצו כל הזמן ותעשו שיתופים בקבוצות, גם לא בפיסטו, גם ב... אז עכשיו, אז טוב. אז קודם כל, בואו נבין רגע שאם השקר הזה, זאת אומרת, אז יש הרבה שקרים שמוכרים לנו, אבל אחד הדברים, אני חוזר רגע קודם, שדיברנו על הרעלה, זאת אומרת, על אחד הדברים שמרעילים את האנשים, אז אומר, בעצם העובדה שאתה הולך וקונה מרשת, נכון? אתה קונה מרשת, היום אנחנו מורגלים, קודם היו מקולות, עוד איכשהו יכולת לקנות, היום משרד המחלות, בשביל שאתה תמכור משהו באיזושהי רשת, נגיד שאיזה אישה יש לה עוגות או מאפים שעשויים על טהרת המאפה הטוב, והיא רוצה למכור לרשת. אתם יודעים איזה מסלולי גיני גיהנום אותה אישה צריכה לעבור? אם אין חותמת של משרד המחלות שהוא בעצם, תדעו לכם, שעצם, אני אמרתי את זה פעם בעבר, כתבתי, למה הם קוראים לעצמם משרד? זה מלשון לשרוד, שאתם תשרדו. נכון, היו שתי תוכניות מובילות בטלוויזיות של המטומטמים, אחד נקראת האח הגדול, שככה הפעולה הזאת פועלת, השנייה נקראת הישרדות. זאת אומרת, והכניסו לכם לכל אלה שצופים בתם בלוויזיה בלי סוף. בכל מקום שמעת על הישרדות, זה להיכנס לך לתת מודע שאתה צריך לשרוד, ולהיכנס לך לתת מודע שיש פה אח גדול. אתם יודעים שהשם של אותו חרטת הביוב הזה של ראש הממשלה, הביבי, זה באנגלית בשפה של הכישוף, ביג בראדר. זאת אומרת, כשאתה רוצה, כמו שאתה אומר פה, באיזה משפט, שיודעים כולם למה הכוונה, אתה אומר, נגיד על משהו, אז אתה אומר, המוביל הארצי, אז כולם יודעים שזה המוביל המים, נכון? אז פה אתה אומר, ביבי, אתה אומר, בשפה שלהם, זה אח גדול. אין כזה שם, זה יש, כשהוא אומר אח גדול, ישר יודעים שזה אח גדול. זאת אומרת, בשפת הכישוף, שמו לך ראש ממשלה שהוא אח גדול. בתוך העניין, הנה תקראו מה שרן כותב על אלגוריתמים, ותעשו כל הזמן לייקים, כי זה, הוא מהנדס מחשבים, הוא יודע בדיוק איך הם מונעים לנו, אנחנו צריכים להילחם בהם, כי כל אחד שזיקית או זיקית שיצטרף לשידור והוא שומע דברי תורה ולא רק דברי תורה, גם הצלת חיים, כי אנשים לא יודעים ולא מודעים למה שאתם שומעים פה. הם לא מודעים שזה נכון, הם יכולים להגיד משהו שילכו לבדוק. אני לא מוציא מילה מהפה שאין עליה טאבו בדוק מאלף כיוונים. אז זאת אומרת, אין לנו את האפשרויות של אולפן כרגע, כי אנשים לא נותנים מספיק תרומות שיהיה אולפן, ואני לא אתחנן לאנשים לתת זה. אז אני רק אומר שכדאי מאוד לטובתכם שתתרמו, ואז יהיה לנו אפשרויות להראות לכם את זה גם פיזית. וטובה, או טובה שעה אחת קודם. אז אני אומר, הדברים שנדע ונבין. עכשיו, אז כשאתה בא לקנות ברשת, אתה קונה רק מכמה חברות. עכשיו שימו לב, כל החברות שמוכרים ברשתות, כל החברות שמוכרים ברשתות, הן שייכות לגויים. זאת אומרת שהם לא בדיוק אוהבים אותך. אם אתה משתמש בשאתה הולך הרי סופר מורכב, מכמה מחוזות פנימיים, אותו רשת, אותו רמי אהוב, אושר, אני לא יודע, אבל לא הבנתי עד היום את השם המטומטם הזה של האושר עד, מה האושר ומה העד בדבר הזה. הנה, באמת, בת שבע, תעלי כל פעם שיהיה לנו תשובות שיעזרו לנו בזה. עכשיו, בקיצור, העניין הוא של, של החברות האלה, נגיד, תנובה, אתה נראה בתוך סופר, יש הרי מחלקת החלב, ויש מחלקת הירקות, ואחרי זה יש את כל אלה. עכשיו שימו לב, לאן שלא תלכו ברשת, הכל שייך לחמישה בעלים. לא משנה אם קוראים לזה סופרסל, או רמי סבתא שלו, או שירת. כל התוצרת שייכת לגויים. זאת אומרת, הביוב הזה, מחר, או בכלל כל הממשל הארור הזה ש... כחלק מתוכנית סטנית להשמדה, שלא תהיה לכם אי הבנות, למה מכרו את תנובה, ששולטת על שוק הבשר, שולטת על שוק החלב, שולטת על שוק הפירות והירקות, נתנו אותה לגוי. מה פתאום מכרו אותה לסינים? היא הייתה שייכת לעם ישראל. זה חלק מתוכנית, זה לא מה פתאום. היא הייתה שייכת לציבור. אבל הציבור שקונה את זה, הוא זה ששותף במכה הזאת על עצמו. כי תגיד לי, אז מה נחיה? ממה נחיה? איך חיו אלפי שנים בלי רשתות? הרשתות האלה, המלכודות האלו, אלו שהורגים אותך. זאת אומרת, הנה עכשיו נפטרה פה אישה, רוב הפטירות שקורים פה, הן מתוצאה של הרעלה של מזון או של המים. הבנתם את זה? או של האוויר, לאור היום. אתה היום, אם תלך עכשיו, אני פה, אתם רואים, אחורה זאת מרפסת שהיא חשופה. ירד גשם לפני יומיים, יש אובי של חומרים, שזה לא גשם וזה לא אבק. זה חומרים צבעוניים בין שחור לחום כהה. ואם תאספו אותם, אחרי שירדו, אתם ראיתם את זה על המכוניות, מה זה החומר הזה? הרי מרססים אותך, תגידו, נמלה, שאתה רק מרים רגל, רוצה לדרוך עליה חס ולילה, או שאתה רוצה לעשות משהו לאיזושהי חיה, יש לה שני דברים, אחד היא מתגוננת, שתיים היא בורחת, נכון? ואין, היום פה אתה מרוסס, אתה לא מתגונן ואתה לא בורח. אתה אפילו לא שואל למה מרססים אותך. אני אוציא את הגרון עוד 1,000 שיעורים, יבואו 100 איש, 200 איש, 10,000 איש, ואף אחד לא יעשה כלום. איפה אנחנו חיים? מה, להגיד שאתם יודעים
שאתם שמעתם? אז מה זה עזר? איך אתם מצילים עכשיו מיליונים? אז שאני באתי ואמרתי, תעזרו, תהיו חלק, בואו תתרמו את הזמן שלכם, תרמו את הכסף שלכם, כי אתם לא מצילים רק אותם, אתם מצילים גם את עצמכם. ואם אתם לא תעשו את זה, אין מי שיציל אתכם, אני לא צוחק. כי מה שפה אתם שומעים בשידור, אין לאף אחד אומץ להגיד, אבל אני מוכיח את הכל. עכשיו, אז בואו תבינו רגע, אם נתנו שאתה חייב לקנות בסופר, זאת אומרת, את כל הלחם זה שייך לתאגידים. הלחם שאתה אוכל, רובו, את התאגידים גדולים שהם בעצם שולטים, כמו אחדות, כמו כל אלה שהם שולטים בלחם. אתה יודע מה הכניסו לך בלחם? תסתכלו בבקשה ברשימה של לחם בסקיות, כמה חומרים לא מזוהים יש בלחם. אי כזה, למה זה עוד אי? בכמה סוגים של איים יש? תראו מה יש בלחם. מה אתם חושבים שזה? הרי אתם יודעים שהעניין, הם המציאו גם מחלה שנקראת גלוטן. אתה יודע, מה זה גלוטן באנגלית? גילו קודם כל שתדעו, זה דבק. איפה הפרשנית שלנו, אורי רינה, תפרשני, מורה לאנגלית, שתרשום לכולם מה זה גלוטן. אבל בעצם עובדה שפה מדובר על דבק. זאת אומרת, אתם יודעים שהיינו ילדים, היו עושים מקמח לבן דבק. זאת אומרת, הקמח לבן, במתכונת שהוא נטחן בו, והחומרים שמתווספים אליו, הוא באמת הופך לגלוטן. נגיד ש10 סוגי דבק לפחות. עכשיו, קודם כל מה שאת עושה לבד בבית, או כל מה שעושים לבד אנשים בבית, הוא קודם כל יותר טוב לך, כי אתה לא יודע מה הוא עבר בדרך. אני מציע לכולם לעשות הרבה דברים לבד, וזה מה שצריך להיות. מה שהיה פה כשהקימו את המנידה הזאת. זאת אומרת, עוד איכשהו, אפו לחמים. קודם כל שואלת, כמו שאתה עושה חלה בבית, אז מי שעושה חלות לשבת, אז יש היום, אתה יכול לעשות, בכל בית אתה יכול להתקין אופים כאלה, שמכשירי אפייה. אבל טוב, זה לא השיעור, אז בוא לא נצא מזה, אבל יש לזה פתרונות. עכשיו, העניין הוא מבחינת הקטע של המזון המורעל, כדאי מאוד שתבינו שכמעט רוב המאכלים שסביבנו. אתן לכם דוגמה. נגיד תנובה, שהיא שייכת לסינים, היא לא שולטת רק בחלב, אבל גם שהיא שולטת בחלב של תנובה, כל החברות, למשל, יש מחלבות גד, יש מחלבות, אני יודע שם, רמת הגולן, למה הם פשטו רגל? כי הם מחויבים בקרטל לקנות אבקת חלב. היום כל החלב הוא בכלל מגיע באבקות. הפרות מזמן כבר רפתות כמעט לא מתפקדות, יש השאירו רק כמה רפתות ששייכות להם. אז צריכים להבין שהדברים האלה, אז שגם החלב שאלה רוצים לקנות, החברות המקבילות, הם תלויים בקרטל של תנובה. תשאלו את עצמכם למה. עכשיו, למשל, אחד הדברים שדיברנו עליהם בשיעורים קודמים, השום. שום ובצל, זה שני דברים, ולימון, שלושת הדברים האלה, זה דברים שמרפאים בני אדם. זאת אומרת, אם אתה שותה או לוקח לימון, לא מרוסס, כי הם יודעים את מה שעכשיו אני אומר, זה נותן בו את... יש עוד, אני לא מוריד את שאר הירקות, אני מדבר על שלושה דברים בסיסיים שבשלושתם יש את היכולת ריפוי. ואחד מהם זה שום של ארץ ישראל. השום של ארץ ישראל, כי באדמה הקדושה הזאת של ארץ ישראל, האוכל שיוצא מפה, תנובת האדמה, היא הדבר הכי טוב בעולם. כשאתה היום אוכל תפוח שאתה קונה ברשת, אם אני אקח אותך לראות את התפוח האמיתי של ארץ ישראל, או את התפוז האמיתי של ארץ ישראל, הוא מיוצא. אתם לא זוכים לקבל את האוכל האמיתי של ארץ ישראל, שקודם כל עניי עירך קודמים, והם מוכרים את זה ליפנים ולכל מיני מקומות, בהרבה כסף, החקלאי, בשביל ניירות מוכר את האחים שלו. אתה אוכל תפוח שהיה שנתיים במקררים שלהם, אין לו טעם ואין לו ריח, וכל הקליפות שלו מרוססות בכוונה להרעיל אותך. וזה, קח את זה בחשבון. אז עכשיו, עכשיו בואו תראו. הדברים האלה, המזון הטוב, הדברים האלה שאתה רוצה, אתה חייב לחזור לגידול הפרטי. עכשיו אמרתי, למה דיברתי על השום? קודם כל, לשום יש יכולת אנטיביוטית. הוא מרפא הרבה מחלות, גם מעין, גם מחלות של אור, הרבה דברים שבגוף השום הישראלי מרפא. מה הם עשו? תנובה, תנובה שייכת לסינים, זה כבר לא, זה אולי מילה בעברית, היא שייכת לסינים, הסינים עושה את הדבר עם הדגים, סגרו פה בריכות דגים, סגרו פה את המחלבות, סגרו את כל אלה, למה? בשביל שהכל יהיה מיובה, כמו שהכל פה מיובה מסין, ואתה לא יודע גם הבגד שאתה לובש שהוא סיני, אתה לא יודע מה התדר, ומאיזה חומר הוא עשוי שיכול לפגוע לך בחיים. עכשיו, נכון, מה שגיא כותב, להוריד את הקליפות. אם אתה כבר אוכל תפוח, תאכל אותו בלי קליפה, כי זה לא יורד בסבון. לא יורד בסבון. גם כל הפירות שאתם אוכלים, ובטח מלפפונים, הכל מורעל. מישהו מרעיל אותנו. זה לא מישהו סתם. זה לא באתי להפחיד אתכם. זאת המציאות. תעשו עם זה מה שאתם מבינים. אנחנו צריכים את המציאות הזאת לחשוף למיליונים. כי המיליונים, כמה שהם מטומטמים ומה שנקרא מאופנתים ומונשמים מורדמים, לפחות יתעוררו על עצמם כשתפתח להם במפתח את האמת שבעצם מוסתרת להם. עכשיו, בואו תבינו מה, מה, מה מבחינה עניינית, כי זה פה לא בא להכשיל, אלא בא להפך, בא לתת לכם את כל העניין. עכשיו, חוץ מזה, המים שאתם שותים בבית, לא להעיז בלי מכשירי סינון רציניים לשתות. זאת אומרת, אוסמוזות הפוכות וכל אלה, רק עם אלה, כי המים זה כזה רעל, ואני גם לא בטוח שהאוסמוזה מנטרלת את כל הרעלים. כי הם יודעים את העניין הזה. זאת אומרת, יש להם תוכנית סתנית. כמו, עכשיו אל תשאלו אותי, למה שמישהו ירצה להרוג אותנו? אז תשאלו את עצמכם, למה לפני 80 שנה החליטו להרוג אותנו? אולי זה כולנו היינו שם מגולגלים, והיום אנחנו חזרנו לפה? אולי לפני 80 שנה, למה? לקחו 6 מיליון, עוד מעט יום הזיכרון לדבר הנורא והמגעיל הזה. איך? והם לא שוכחים שתזכור את זה כל יום וכל שעה. אם אתה נכנס היום למרכזי הקדושה, זאת אומרת, כל תייר שהם מביאים, לוקחים אותו ליד ושם. למה היהודי צריך להיות עם הסמל של השטן, הטלאי הצהוב, שיש גם על הדגל, על הלב שלו? והדברים האלה עוברים פה בשקט, כאילו אתה חי עם אותה שואה, עם אותו רעיון שאתה צריך להיות נרדף. אז אם אתה כבר חי באותה שואה, אז למה אתה לא מבין שמי שעשה לך את השואה הקודמת, זה מי שעושה לך אותה היום. זאת אומרת, הוא קיבל רשות מבורא עולם, כי אנחנו לא הולכים בחוקותיו של הבורא. ושם הכל נמצא. אם אתם עושים תשובה ואתם מתחילים לקחת על עצמכם קודם כל צניעות, קודם כל לא לחשוף את האיברים, לא חופי ים, לא כל השטויות האלה, כמה שפחות לדבר לשון הרע, כמה שפחות לרחל, כמה שפחות לקבל על עצמכם הדברים, תעלו להר ציון, תבקשו אצל דוד המלך, קום אורה דוד משיחה. זאת אומרת שאני אומר לכם לעלות, תעלו, אל תעשו לחיים עיקר טובה, אתם לא עושים לי טובה, אתם עושים לעצמכם. יום חמישי הקרוב, 5:00, כולם תתייצבו בהר ציון. אף אחד, כל מי שלא בא, הוא פשוט, אלא אם כן הוא לא יכול, אתה שמעת, הוזמנת, לא באת, אין לך זכויות, לא יהיו לך זכויות. שיבוא הרגע האמת, אתה תאכל את עצמך שלא עלית, תעלו זה בשביל עצמכם. עכשיו, עכשיו תראו, מה שגיא כותב זה נכון, אנחנו, זה לא, המילה דילול זה מילה, מה שנקרא יפה, זה חיסול אוכלוסייה, כשארץ ישראל ותושבי ארץ ישראל הם הפיילוט, הם קבוצת הניסוי. לפני שנה, שנתיים עכשיו אחורה, עמד הביוב הזה, האח הגדול הזה, ושכנע את כל האנשים לעמוד בתור בחום, לחטוף זריקות, זרק יא, השם זרק אותם, עמדו רבנים מפורסמים עם כל מיני יוספים וזקנים, לכו להזריק, לכו למוות, לכו לשואה, שכחתם? אני לא שכחתי. שוטרים, על חתכת מסכה שחנקה לך את הצורה, היו הולכים אנשים עם 8 סוגי מסכות, לא יכולת לזוז מטר, איך אתם שוכחים את זה? זה לא היה לפני 100 שנה, זה היה עכשיו, השואה הזאת הייתה עכשיו. אז עכשיו הדברים, עכשיו העניין הוא, העניין של הדברים האלה מבחינת להבין את המציאות שאתה חי בה. המציאות שאתה חי בה היא רק נראית לך רגילה. היא מסוכנת מאוד, מאוד מאוד מסוכנת. ואתם, נתנו לך התנחת. השם נתנה לנו התנחת, אבל זה לא עולה הרבה זמן. נכון, עכשיו עפו טילים? מי אתם חושבים מעיף את הטילים? כל הטילים שעפו פה זה השב"כ והמוסד עיף אותם עליך. זה לא האיראנים. האיראנים זה המצאה. זה שקר. הם לא באמת קיימים. זאת אומרת, הם קיימים כארץ, אבל הם... יש שם חיילים שמקבלים הוראות. אבל מי נותן את ההוראות? מי שאחראי פה על המנידה הזאת. הם צריכים להבין. שזה הכל שקר. עכשיו, הדברים האלה, אנחנו, מה זה שואה קודם כל שנבין? שואה, אומר רש"י, מבחינת שאת מופיע בספר יחזקאל, שואה זה חושך, זה חשיכה, היא חשיכה במוח. עכשיו, צריכים לקחת את זה ולהבין שאנחנו נמצאים בחושך. ואם אתה נמצא בחושך, תתעורר, כי אם לא תתעורר עכשיו, אין מחר. עכשיו, מה צריך לעשות? מה חייבים לעשות? אני הצעתי לפחות לאלף איש שרשומים אצלי בקבוצה. אמרתי להם, תוציאו כמה אלפי שקלים, ואז יהיה לנו כמה מיליוני שקלים, ואז אני יכול לפרסם את זה בכל הארץ. אני קונה שטח פרסום, רק תגיד להם שיכנסו לשיעורים האלה. נכון שהם ינסו לחבל, אבל תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא, אמר, הוא, אל תגבילו אותו. גם כשהוא רוצה, גם התתי יורה, גם הבחור הזה שמדבר איתכם עכשיו, ברגע שהדברים האלה ייקחו וילכו לבדיקה, הרבה אנשים יתעוררו. היום שומעים אותי פה 1,000 איש, 2,000, 5,000, זה כלום. צריכים לשמוע את זה מיליון. ברגע שמיליון ישמעו, זה מול יוון. מיליון ישמעו, זה מיליון שמשהו יקרה להם בראש. יגידו, או שהוא תמוי, או שבוא נבדוק אותו. כמו שבאתי להם, באתי לאנשים והוכחתי להם, קודם כל שאין וירוס, אבל הם לא רצו לשמוע. זאת אומרת, הם לא רצו לשמוע שאין כזה וירוס. אומר לי, מה, בן אדם זה לא נורמלי? כל התקשורת כותבת שיש וירוסים. רופא עומד מולי, אומר לי, אתה אומר אין וירוסים? אמרתי לו, בוא תשמע, בוא לקחתי, הלכתי לבר מינן הזה, לחרטט אוניברסיטה שלהם, הבאתי להם את המרצה לביולוגיה, אמרתי לו, תגיד לי, הווירוס הזה שאתה כותב, זז, אף באוויר? הווירוס הזה מתרבה? אז אם זה לא מתרבה, אז זה בכלל לא דבר חי. אז אם הוא לא דבר חי, בשביל מה צריך מסכות? אז למה אתם בורחים מכל מיני מקומות? אז חשבו אותי, אבל אני מדבר אמת. אני מביא את ההוכחות. עכשיו, למשל, אחד ההוכחות שהבאנו, אז היינו, שידרנו את זה, אני וגיא, הבאנו שישראל בשנת 2017 רכשה מיליונים של מיליונים של מטושים לקוביד-19. קוביד זה דיבוק, אתם יודעים, דיבוק זה להדביק, זה הקוביד זה הכל מילות קבלה. לא, אל תתא אותם, וירוסים זה לא, זה לא תדר. זה וירוס, זה רעלן. זה כמו שאתה מפזר עכשיו רעל, אתה עכשיו לוקח רעל עכברים, אתה מפזר, זהו, זה רעל. הנקודות האלה של הרעל, זה וירוס. המציאו לו זה שם. אין דבר כזה וירוס, כמו שאם המחשב שלך לא יכול להיות חולה כי הוא גולם, נכון, הוא ברזל, אבל אתה, כשהולך לטכנאי, הוא אומר לך שיש לו וירוס, אז זאת אומרת שאם המחשב יש לו וירוס, אז גם לבן אדם לא חכם, בעיר חכמה, יש לו וירוס, אז אין וירוס. הנושא של תדרים זה משהו אחר, זה לוחמה אלקטרונית של גלי מיקרו. גלי מיקרו זה כמו שיש לך מיקרוגל בבית, אתה מוציא את המכשיר שמתגן את ה... או מבשל לך את הבשר, מכוון אותו על בני אדם בעוצמה זו או אחרת, ואתה יכול להגיע איתו לסוג של הפרעות פיזיולוגיות שקורות לבן אדם. זה לוחמה אלקטרונית, זאת אומרת היא מגיעה בכל מיני מישורים, מלחמת תדרים. אבל מבחינה הרעיונית שנבין, וירוס זה רעלן, והוא בכלל לא חי, לא אף, לא מסתובב באוויר, לא שום דבר. ולכן כל הזה היה שקר, הם גם הודו שהמסכות היו שקר, זה כתבו גם שהם רק רצו לחנך את האנשים, לחנך אותם עם מסכות. אבל את החינוך הזה הוא התחיל, מי שזוכר, הוא התחיל במלחמת המפרץ, שגם היא הייתה שקר. מה דעתכם? כל הסקאדים האלה והחרטות האלה, הסדאם חוסיין הוא היחידי שהתנגד לסדר החולני, ושזה חיסלו אותו בצורה שחיסלו אותו. תבינו מה זה אומר. זאת אומרת שהכל היה, הדברים האלה הם בעצם שקר. זאת אומרת, אם תסתכלו רגע במלחמת המפרץ, מה הם הכניסו לך לתת מודע? מסכות, אבל ענקיות כאלה, עם גומי ועם כל מיני זה, ומה היה שם בתוך הערכה שכל אחד בו מפגר הסתובב איתה ברחובות? מזרק. הכניסו לתת מודע מזרק ומסכה. מה עוד הם עשו לך? זאת אומרת, שתבינו, וזה עבד, אחר כך המזרק והמסכה נכנסו חופשי, עמדו בתור בשביל לקבל זריקה. זה לא היה לפני 20 שנה, זה היה לפני שנה. שנה כולה, שנתיים. מה? שכחתם את המראות הסוריאליסטיות האלה? נכון, אז הנה, קדאפי וסדאם חוסיין דווקא היו לטובתנו. ובכלל שקדאפי יש לו אמא יהודיה, מי שלא יודע. אז העניין הוא שהם חיסלו אותם בגלל שהם רצו לחשוף את הסדר העולמי, כמו שהאו מטנזניה, שבא וגילה שהוא שלח דגימות של פפאיה, ויצא חיובית לאחר טרונה. אז תבינו שאנחנו חיים בעולם של שקר. אמרנו, השקר סובב עולם. עכשיו, שבוע טוב לכל מי שנכנס, אבל תראו רגע, הדברים האלה הם חייבים להיות בתודעה שלנו במצב של דגל אדום. זאת אומרת, לא נכנסים עכשיו למים. אם נכנסים למים, צריכים להיזהר, כי מה שקורה סביבנו זה תוכנית שהולכת ומתרחשת. ואנשים, הם לא שמים לב, הם נמצאים בסוג של שיתוק, בסוג של מונשמים מורדמים, בסוג של... לא מעניין אותנו, תן לנו רק להעביר עוד יום. זה בערך החיים של כל האנשים היום. זאת אומרת, העבדות במצרים, הדברים האלה של העבדות במצרים, היא לא תמה. אנחנו עבדים של המצרים של עצמנו וכל מה שאנחנו חיים בתוכם. למה? כי החיים שלנו בתוך ה... מקום שסובב אותנו היום, הוא מיום ליום נהיה יותר סגור. התחלת לדבר על הסגרים. סגר, נכנס לך לתת מודע. אז מחר יעשו סגר מכל מיני סיבות. זאת אומרת, הם בנו את השכונות בצורה כזאת שכל שכונה או רובע, או רובע בתוך רובע, נמצא בצורה שניתן לסגור אותו. זאת אומרת, כל המגדלי קומות האלה, זאת אומרת, היום, תחשבו עכשיו חס וחלילה, 10 סינים, פימות, לא יודע מי, עומדים לכם בשתי הכניסות, בחניה של הבית, בשתי כניסות של הבית, אין יוצא ואין נכנס, כי מה תעשה אישה או איש שעומדו לו שם 10 סינים עם רובים, אתה לא תבין את השפה שלו, או קוריאנים, או כל מיני כאלה, אגיד לך, תכנס לשם למעלה, אם לא אני יורה בך, והוא יירה בך. עכשיו, אם תצליח לברוח ממנו, הגדר האלקטרונית שהתקינו לכולם היום, בערים החכמות, אין היום עיר שהיא לא בחרת את החוכמה הזאת, שהיא בעצם עוקבת אחרי כל אחד ממך. חוץ מזה, שאתה בעצם מכריח את עצמך, בעצם זה שאתה משתמש בטלפון שגם הוא הברזל חכם ואתה טיפש. כל דבר שהם אומרים לו בית חכם, אז אנשים מאוד מאוד טיפשים. כי הבית חכם עוקב אחריך. הטלפון החכם עוקב אחריך. העיר החכמה סוגרת אותך בגטו. זה לא שונה מגטו ורשה ומכל הגטאות. זה פשוט ככה נתחם. אם אתה מבין שהעננים שמעל הראש שלך, הם עושים אותך מסתול בלי שאתה בכלל מבין. האוכל והמים שאתה שותה, הם עוצרים לך את המחשבה. כל החוש השישי שלך והחמישי שלך, של התובנה של מה שקורה, או את היכולת ההתנגדות שלך, הם הקפיאו לך. כי רוב האנשים שגם נקראים ערים או מוארים, הם לא עושים כלום. הם אפילו לא מסוגלים להוציא 1,000 שקל ולתרום בשביל להפיץ, להציל עוד אנשים. תבינו עד כמה הרמה נמוכה של האנשים. אז למה, אז שואלים אותי, למי אתה נלחם? במה אתה נלחם? אני אומר, כי אני עושה שליחות. אני בא ואומר, הבורא, חיים כהן, החלבן אמר לי, לך תפרסם. כל מה שאתה יודע, אני מפרסם. וכל זה אנחנו יכולים, אז אנחנו נפרסם. אז יפה, הנה מה שבר כותב. זה מה שצריך לעשות. אמרנו, העסק שלנו הוא עם בורא עולם. עוד מעט אנחנו מגיעים לפרשת בחוקותיי. זאת פרשת דרכים. שאומרים פרשה, פרשה זה פרשת דרכים. פרשה זה בעצם תכלית לאן אתה הולך. עוד שנייה אנחנו מגיעים, זה יוצא ברצף הזמן, בתקופה שהם תכננו ומתכננים לעשות לנו בלגן חדש. והכל בתוכנית. יש להם תוכניות, אבל הקדוש ברוך הוא יש תוכניות הרבה יותר משלהם. כי אמרנו, השם ישחק למו, ישחק איתם. ילעג למו, לועג להם, ויצחק מהם. זאת אומרת, אם אתה או את ואתם תבינו שאנחנו נמצאים כרגע בשואה אמיתית, לא סיפורים, שואה אמיתית, והשואה הזאת היא פשוט מוסתרת. היא מוסתרת בהסחת הדעת, אתם מתעסקים בביוב, בשטויות, במלחמה עם איראן, זה הסחת דעת. הטילים שיורים זה המערכות שלנו יורים על עצמנו כביכול. תסתכלו, תקראו, תבינו. זה ככה קורה. עכשיו, הדברים האלה הם באוכרנו. אם אנחנו לא נתעורר, אני אומר את זה בבקשה, שכל מי שקורא לעצמו ער או מבין, אז אתה לוקח את עצמך, או לוקחים כל אחד ואחת מאיתנו, ודואגים להפיץ את זה. אל תשמרו את זה בבטן. תוכיחו, הכל ניתן להוכיח. הכל ניתן להוכיח. השואה היא נמצאת תחת מסווה. זה, כמו שהוא כותב, הרופא, בית המחלות, המשרדי ממשל, זה לא נקרא משרדי, זה שורדי. בתוך השורש של משרד זה לשרוד. זה מי ישרוד. אתם תבינו שאתה אומר משרדי הממשלה. איזה ממשלה? אבל מצד אחד, תיקחו את זה למקום טוב. שמעתי איזה רב בשבת שדיבר, שהוא אומר שכל הדברים שנכתבו על הגאולה בעצם קורים עכשיו. זאת אומרת שהמלכות תהפוך למינות, למרות שאין פה מלכות היום. אין מלכות, אמרתי, אין מלכות היום, אבל יש ממשל שהוא כביכול מלכות. מה זה מינות? אתם רואים, שר המשפטים הולך עם הבת שלו, פדופיל, זה שהיה עכשיו. תסתכלו, יש לי את כל החומרים. הבת שלו כותבת שיר שאיך אבא שלה בעל אותה. זאת אומרת, זה דברים שהם נמצאים פה כרגע. יש לכם פה אלפי פדופילים. מה זה פדופילים? זה אנשים שאורגים ילדים קטנים, שאורגים להם את החיים אפילו ברוחני. זאת אומרת, יש לכם שופטות שהן פוסקות להלכה, אבל פוסקות אתם יודעים את מה. זאת אומרת, שופטת והיא נמצאת והיא מוכרת, זאת אומרת, היא הגיעה מזנות. זאת אומרת, השופטים, מי זאת היא כל האסתר הזאת והבגץ והשמגץ? אתם רואים איך הם הופכים את המדינה שרק נוגעים להם במקדש שלהם? עכשיו, בקיצור, אתה לא צריך לעשות פרסומות לכל אחד, כולם מכירים את פרויסר, והוא תמיד מוזמן, הכל בסדר. הדבר הזה שצריך להציל ולעזור לאנשים להתעורר, הוא בעצם מודעות. בעצם שאתה מעביר לעוד אחד ואומר לו, תשמע, החיים שלך בסכנה. וזה אמיתי, החיים של אנשים בסכנה. אני אומר לכם, הם הולכים לבית המחלות, קודם כל שאתם חושבים שהבדיקות חרטרונה נגמרו, לא משנה מה היום, יגידו לך, תכנס לבדיקה, סתם כואב לך הבטן, לך לבדיקות חרטרונה, שזה מוות. ברוב המקרים, הם ידחפו לך משהו שאתה לא צריך. אם זה מטוש, מטוש הורג, או מטוש גורם לפגיעה ב-DNA, ב-RNA שלך, בעצם שאתה נכנס, דיברנו על זה בעבר, מי שהבין, הבין. עכשיו, עזבי, עכשיו לא נגיד בשמות, אבל ראית פה היה אחד, קוראים לו נואפי נווה, הוא היה אחראי על מינוי כל השופטות, והשופטים החליף אותו, הסגן שלו, שגם הוא נואפי, וכל אחד, תבינו, לא מדובר פה על אנשים סתם, ראש לשכת עוכרי הדין. מי זה שופט בישראל? זה עוכר דין לשעבר, ובדרך כלל בדרג הזבלה. אלה השופטים שלך. ובשביל זה הם גונבים, והם מרמים, והם משקרים, ואין היום מערכת משפט. הכל שקר. אל תגידו שמות, אל תגידו שמות של אנשים. כתבה הבת של שר שיר, שבו היא מתארת איך אבא שלה היה אונס אותה פעם אחרי פעם. והוא שר. הוא גם מגן על פדופילים. זאת אומרת, נתפסו אחד שהצליח לעשות מלכודת בתוכם זה אנשי ציבור, לפדופילים. זאת אומרת, מה זה פדופיל? זה שם יפה לאנס מגעיל ורוצח ילדים. וזה לא, מה זה פדופיל? זה השם שצריכים לקרוא לו. להוריד לו את הראש בכיכר העיר. אבל יש כאלה. ויש כאלה פה. עכשיו, אני לא בא עכשיו בשביל לדחות או להגעיל מישהו. אני בא להגיד לכם שחייבים לעשות משהו. וקובץ קטן של אמת שישים לעצמו הנהגה ומנהיג יוכל לקדם דברים כאלה. ומה שיפתור את לפחות את הניסיון זה כסף. למה? כי בכסף אתה יכול לקנות שטחי פרסום, אתה יכול לקנות בערוץ 14, או בערוצים שאתה עוד יכול להיכנס אליהם, לבוא עם חומרים, עם הפקות, ואני אומר לכם כמפיק, אני אומר לכם כמי שמכיר את העבודה שלו, צריך כסף. שום דבר אחר לא כסף. כי הם נלחמים בך בכסף, הם השתלטים לך על המוח בכסף, במיסוי שהם לוקחים לך. כל מה שמשחק פה זה כסף. גם המלחמות הפסיכולוגיות זה בכסף. אין להם היום יריב. אין היום מישהו שיקים תוכנית נגד. ולכן, תקנה שטח פרסום. תן לי עכשיו כמה מיליונים, אני קונה שטחי פרסום, מפרסם לך את כל מה שעכשיו דיברתי בשיעור הזה, כאילו הדברים הרציניים, ונתחיל אפילו רק מהמים. למה נותנים לך פלואור במים? למה נותנים לך פלואור במשחת שיניים? בכל העולם הנאור, כמו שנקרא, הממשל שלהם הוציא את הפלואור מהמים. פה הכפילו את כמות הפלואור. לא רק שהכפילו, גם את השישיות שאתה קונה במים, את השישיות, תסתכל מה כתוב. פלואורידים. מה זה פלואור? אני קניתי לך מים, אני קניתי לך בו פלואור? מה אתה דוחף לי פלואור? זה, אם עכשיו יש לי כסף, אני עושה תביעה ייצוגית. נכון שבית המשפט המסריח פה כולם שייך להם, אבל מה, אם נעשה את זה בצילום, נדרוש שהכל יהיה מצולם, ולא יעשה שם בחדרי חדרים כמו שעושים בבגצים שמגצים שלהם, ברגע שזה יהיה בסוכר, בתוכנית תקשורתית, אתה מותן להם מכה, כי הם לא יכולים לשקר, אתה מביא הוכחות שהפלואור, הנזק העיקרי שלו, הוא פגיעה בחוש הזיכרון שלך, או בחוש, מה שנקרא, חוש השישי שלך, שדופק לך את המוח. בקיצור, אי אפשר להתנתק מהתקשורת, אתה לא יכול, אתה לא יכול, זה סתם לדבר מילים. או שאתם לוקחים מנהיג שהוא מחליט וכולם הולכים אחריו בלי דעות ובלי רעיונות. מה שצריך פה זה כסף. כסף יעשה את העבודה. אי אפשר להתנתק מהממסד, אי אפשר. אתה יכול לקחת, אתה צריך להילחם בכלים שלהם. ככה השם רוצה מאיתנו. נילחם בהם בכלים שלהם. הכלים שלהם זה כסף, מי שלא הבין. אז לכן, מי שרוצה באמת שיראה, יש לכם פה אלף, וחיים עיקר הקבוצה כתוב אלף איש, מעל אלף איש. כל אחד שיוציא עכשיו כמה אלפים, תוציאו עכשיו, שימו מחר בבנק, הנה איפה בת שבע, שימי עכשיו את החשבון בנק, שימו מחר בחשבון, ותראו מה אני עושה לכם עם הכסף שלכם, איך אנחנו עושים מהפכה. אבל איפה אתם? בואו תעלו להר ציון, תתפללו, תצעקו לבורא עולם, כי הגיע הזמן, יום חמישי בשעה 5, תעלו כולכם, שמה מקבלים את הכוחות. בהר ציון, איפה אתם חושבים? בדיבורים? את חייבים לעשות. לכן אני אומר לכם, בואו תעשו. תבינו, ברגע שאנשים ידעו את האמת, הכל ישתנה. הם חיים במעטפת של שקר, של כיסוי, של רמאות. הם חיים כמו פנטים. אפשר לפתוח קודים מפנוטים, לפחות לקהל שכבר התחיל להתעורר, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא נכנס לייאוש, הוא נכנס לכל מיני דברים כאלה. הרעיון הוא להתאחד. ולא יעזור לכם כלום, בלי מנהיג ובלי צוות הנהגה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, לא תהיה שום ישועה, שום ישועה. חייב להיות מנהיג, חייב מישהו שיודע לדבר ומישהו שבא איתו ושיודע את המהלכים. זה הכל. אז לכן, קודם כל, תראו שאתם חלק מזה, בואו תראו, אני אומר, ובואו נראה לכולם, עם הכסף הקטן הזה, מה זה 1,000 שקל היום? תגידו, אתם עושים צחוק? להציל חיים ששווים את העולם כולו, כי תדעו לכם שמארץ ישראל ומעם ישראל, כל העולם מחכה לנו. כל העולם מחכה לאנשים הקטנים האלה. תדעו לכם שאנשים קטנים עושים מהפכות גדולות. והמהפכות יתחילו מזה שאתה חושף את האמת ולא עוצר לרגע. רק את האמת, רק את האמת. הרב אמנון יצחק לא בשורותינו, בחיית בר, עזוב את השטויות האלה, אתה לא מכיר את האנשים, זרקת לי דניאל עשור, אתה לא מכיר אותם, זה הרבה אנשי ממסד, לא רוצה להוציא לשון הרע, לא רוצה לדבר עליהם, הם לא מנהיגים, כל מי שאמרת. אני עבדתי עם האיש הזה 20 שנה, ואני אומר לך שלא נכנס לזה, ואל תכניס אותי לזה. עכשיו, למה, הנה אני אומר, ברק כותב, למה אסור, הנה, כל המדינה הזאת מצולמת, תקשיבו, הבית שלך מצולם, הרחוב שלך מצולם, החנויות מצולמות, למה בית המשפט לא מצולם? הרי משפט, היסוד שלו, שבכל העולם, שהוא חייב להיראות. ששלמה המלך עשה משפט, צילמו אותו בכל העולם. ובגלל המשפט הזה, נהיה שלום בכל העולם. כי הבינו את החוכמה של שלמה. עכשיו, הדברים האלה, הם, אני מבקש עוד פעם, אל תעלו לי שמות של אף רב בשיעורים האלה. אני, בר, הוא לא מכיר אותנו, הוא לא יודע מי ומה, אף רב. אף רב, אל תעלה פה כבודם במקומה מונח, שכל אחד יעשה את מה שהוא מבין. אני רק יכול להגיד לך, שאני הבאתי את החומר לאותו רב שעכשיו דיברת, והוא, לא רק שהוא לא הביא דברים בשם אומרם, הוא היה כל כך מפוחד בהתחלה, היה עם מסכות, עד שהוכחתי אותו על פניו, ורק אז, עזוב, זה הכל שטויות, אל תכניס את השמות האלה. עכשיו, למה שם משפטים יהיו בדלתיים סגורות? אחד קיבל ירושה, זאת אומרת, על מים מורלים, למה שזה בדלתיים סגורות? אתם יודעים שפעם תבעו את תמי 4 על אותו רעיון, הרי תמי 4 זה נשון למות 4 פעמים, כאילו המים האלה של המסננים שלהם הורגים. עכשיו, נכון, אומר רבי עקיבא, אני אומר מה שאריה כותב, אומר, רבי עקיבא, הגדול מכולם שעכשיו סופרים לעומר על 24,000 תלמידים שלו, שהאובדן של החוכמה בא מזה שלא נתנו כבוד זה לזה, ולא רק זה, אלא החוכמה של רבי עקיבא אומר, לעולם אל תגור
במקום שפרנסי העיר או הממשל הם תלמידי חכמים. זאת אומרת, כמו שהוא כתב לך, רב לא יכול להניג. אין מה לעשות. אתה צריך מישהו שהיה לוחם, שיודע איך נראית מלחמה, אתה צריך מישהו שהיה לו את כל הדברים שיוצרים וגם יש לו תעד. הרי דוד המלך לא היה רב, נכון? הוא היה בן אדם הכי מאמין בבורא עולם. הוא לא היה רב, לא היה פוסק. היו לו, הוא היה שואל את הסנהדרין. בקיצור, אז לכן תמחקו, אין רבנים מנהיגים, הכל שטויות, חלק מהרבנים ממסדיים, במיוחד חלק מהשמות שהוא רשם פה, הם פשוט לא מבינים את זה, אבל לא ניקח את זה למקום הזה, כי אנחנו לא מחפשים חזית עם אף אחד. אם הם היו אמיתיים, היו מצטרפים אלינו, אבל הם לא מצטרפים, כי הם כל אחד בגאווה ובכבוד שלו, ואל תיתן לי לפתוח את הפה, אנחנו לא נמצאים שם. עכשיו בוא ניקח את זה למקום שבו אנחנו עומדים, וממנו אנחנו צריכים לצאת. אז קודם כל, קחו את השורה התחתונה, מה שנקרא, שהיא גם העליונה, היא ראש הפרק. ראש הפרק אומר, עם ישראל בדקות האלה, בשעות האלה, נמצא בסכנה קיומית. אתם רוצים עוד פעם לשמוע? אנחנו נמצאים בסכנה קיומית. ויש פה הרבה גופים שנמצאים מתוכנו ובתוך תוכנו, אם זה הממשל, אם זה המשפט, אם זה המשטרה בעין, אם זה כל מי ששמחתם עליו. הם לא יחזיקו מעמד כששישה מיליון בארץ הזאת מוזרקים לרבות החיילים, לרבות השוטרים, כשיהיה פה באמת את הגל האלקטרוני שפוגע לך, בתוך המערכות הפנימיות, וזה מה שהולך לקרות, אתה כבר לא תהיה בן אדם יותר. אז זאת אומרת, נשארו המיליון שלא מוזרקים, והם על הכוונת. בקיצור, הדברים האלה נמצאים בתוך החיים שלנו, תתעוררו במהר. כי אין מחר ואין מחרתיים, יש רק את היום. מי שלא קם היום, מי שלא קם היום ומשתתף, בא להתנדב, בא לשים כסף, בא לשבת, בא לעשות, בא לייצר, ורק אנשים כאלה יוכלו לעשות משהו להציל. הדברים האלו הם נמצאים כרגע. אני לא מפחיד אף אחד. כל מה שאני בא להגיד, זאת האמת. יהיה לכם קשה לקבל אותה. יהיה לכם קשה לקחת את זה. אבל זאת האמת. תעשו עם זה מה שאתם מבינים. תעשו עם זה רק דברים טובים. מה הם הדברים הטובים? קודם כל תתחילו לידע עוד אנשים. וכמה שתדעו שהפיסטוק, או בכלל מה שנקרא רשת, היא מגבילה. היא מגבילה, אתה היום רושם פוסט, היום אנשים שומעים את השיעור הזה, מחר הם רושמים פוסט, הם לא רושמים שמות את זה אפילו מחיים עיקר, נכסים את זה לעצמם. אבל זה צרה אחרת. עכשיו, בקיצור, העניין הוא של הדברים האלה, אתה יכול לפנות אליה בפרטים, בשביל מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות פה את הזה. אנשים, זה לא שהם לא מתעוררים. נגיד, יעל, את התעוררת, וגיא התעורר, ובר התעורר, ועוד אנשים שהם שומעים, נכון? עכשיו, מה זה נקרא התעורר? הוא קיבל מידע. את קיבלת מידע. קיבלתם מידע, ומה אתם עושים איתו עכשיו? עכשיו תראו, אם אתה עכשיו איש טלוויזיה, רגיל להיות צופה, אז אתה תגיד, שמע, וואלה, מעניין מה שהוא אומר, אני אבדוק מחר, אני אכנס, ירשום בג'ונגל, ירשום את זה, ויראה מה עושה פלואור לבן אדם, ואז יגידו, אתה יודע מה, הוא צודק, אבל הוא ימשיך לחיות, ימשיך לשתות את המים המורלים. הוא לא מבין שהוא בסכנה. זאת אומרת, מה אתה עושה? אומרים, בחיים, תדעו,
זה לא משנה כמה אתה יודע או כמה את יודעת, ולא משנה מה אתה יודע ומה את יודעת. הדבר היחידי שמשנה זה מה אתה או את עושים עם מה שאתם יודעים. מה אתם עושים עם זה? אני לא ממליץ עכשיו על הרבה סוגים של מים. אני רק יכול להגיד לך, קודם כל תראו, אני תכף אענה גם על המים וגם על מה שאייל שואל. קודם כל יש קבוצות וואטסאפ שנקראות חיים עיקר, אז אתם יכולים, יש קבוצה שנקראת בפיסטוק חיים עיקר הקבוצה. אני את הקבוצה הזאת שמונה מעל 1,000 איש, רוצה פשוט או להביא אותה לאנשים אקטיביים, זאת אומרת אנשים שלא רק שומעים שידורים, כי אם אתה שומע שידורים אתה יכול לשמוע אותם בפיסטוק החופשי, אתה לא חייב. אני רוצה עכשיו, אנחנו בתהליך של הקמת אתר, האתר הזה יצטרך להיות עם אנשים שמנויים בו, זאת אומרת מנויים בו חלק מעניין, כי אנחנו רוצים לעשות. ובשביל שאנחנו לא ממסדיים, אין לנו שום תקציבים מאף אחד בעולם, התקציבים היחידים שיכולים להיות לכולנו, זה מה שאנחנו, אלה שעכשיו מקשיבים, יכניסו את היד עמוק לכיס, כי עוד שנייה הכסף שלכם לא שווה שקל, תיכנסו ותגידו, אנחנו מתנדבים, לא רק משלמים, אנחנו גם מנדבים את הרכב שלנו, את הזמן שלנו, כמה שעות שבועיות, אנחנו, מי שיש מחשבים יביא פה את האל, כל אחד יביא ויתרום מה שהוא יכול. זה נקרא תחילתה של אחדות. ותחילתה של הנהגה, כשיש אחד איתו הולכים, רק איתו הולכים, עזבו עכשיו את כל האלה, אנחנו הולכים קבוצה אפילו קטנה, ראש חץ, מפה מתקדמים. נכון, גם בשר וגם ביצים הם בעייתיים. ברוך אתה, אדון המלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, הדברים האלה, אני מציע, באמת למי שמקשיב לשיעור הזה, תעלו ביום חמישי, החל מהשעה 5, למד בניסן, תעלו להר ציון. נוכל לדבר, שם בקדושה של המקום, אפשר להעביר את הדברים האלה למצב של עשייה. אז אמרנו עוד פעם, כל מה שאתה יודע בעולם, זה לא משנה. השאלה העיקרית והכי חזקה פה, מה אתה או את עושים עם מה שאתם יודעים. ואנחנו צריכים לעשות. זה הכל חוקי, לא מחתרות, הכל לאור היום, כי הם עוד לא הכריזו על דיקטטורה, נכון? הם עוד לא הכריזו. ואם, לא ואם, כאשר אנשים מאוחדים, אפילו 10 אנשים מאוחדים בלב ונפש, והבורא מעליהם, כי כל מה שצריך להוליך את כולם זה האמונה. האמונה, כי העסק שלך הוא עם הבורא. ולכן כשמזמינים את האנשים להר ציון, יש שם כוחות עצומים. זהו שער או מפתח הגאולה, מפתח השמיים. וכשאומרים לכם לבוא לשם, אז מי שלא בא, אני פעם הייתי, חסר לי שהם לא באים, אבל הסבירו לי משמיים, אין להם זכויות, תיפטר מהם. מספיק שיבואו לך בודדים, אבל אמיתיים, עם אלה תלך. אז לכן, ככה אנחנו רואים את זה. אבל בואו רגע ניקח את זה מבחינת הדברים שאנחנו נמצאים כרגע יותר למצב העשייתי, למצב של איך עושים דברים שמתוכם אנחנו בעצם יכולים לפעול. כי מה שיקרה או מה שהולך לפחות בתוכניות שלהם, הרי כל מה שהם עושים, אז השם שומר עלינו בינתיים, נכון? זאת אומרת, אתם רואים שגם למשל, אנשים שמתים כתופעת לוואי של הזריקות, זה לא רק מתים פיזית, אלא יש מתים כאלה שהם לא מתפקדים, יש הרבה אנשים חולים שהם לא משייכים את זה עדיין לזריקה. עכשיו, אבל תדעו לכם שזה כמה שעובר יותר הזמן, יותר אנשים יצטרפו למעגל, והמוות יהיה ברחובות. הוא כבר נמצא ברחובות, הכמות של המתים היא הרבה יותר גדולה, אבל הדברים הם מבחינה עניינית, צריכים להיות בתודעה שהם לא סתם מתים ממחלות. הם מתים כי מישהו הורג אותם. עכשיו, הדברים האלה מבחינה עניינית, הם צריכים לקחת את החיים שלנו למקום שממנו אנחנו צופים קדימה. אנחנו צופים על מה שקורה, רואים את התוכניות האלה שנעשות מולנו, כל אלה של הבבונים וכל אלה של זה רק שמות מכובסים לאויב. האויב נמצא בתוכנו ממש. הוא נמצא בממשל שלך, הוא נמצא במשרדים אפורים, הוא נמצא בכל מערכות השלטון. שם נמצא האויב. ויש לו כוחות הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים כביכול להתעמת איתם. אבל אומר לך הבורא, אל תגביל אותי. אם אתה מגביל את עצמך, כשאתה בן של מלך, אתה מגביל את הבורא. עכשיו, הדברים האלה, אז אל תגבילו את עצמכם. כי אין ערך לכמות, הרי כשדוד התייצב מול גוליית, זאת מלחמה רוחנית, הוא הבין שכל הדבר העצום, המכונה הענקית הזאת, שנלחמת בעם ישראל, זה שליח של הבורא. ואם אתה הולך להילחם, ואתה בא מכל הנשמה עם האמונה שלך באחד שהוא לא מוגבל, אז אתה עם רוגטקה יכול להפיל את כל מערכות האיום המרכזי שפועל על חיינו. אני, לא רק שאני לא אוהב את הדיבורים האלה, זה אחד הדברים שהם ישר משייכים לממסד, מה שרן כותב עכשיו. אתה יודע מה הקטע של העולם שטוח, עולם עגול? זה תרגיל ממסדי. מה התרגיל הממסדי? מי ששואל אותך את השאלה הזאת, ישר תבין, עומד לך איש שהוא מוטה ממסד. למה? כי מה אכפת לך או לי איך העולם? אמרנו שהעולם הזה הוא שקר, מי ששמע את תחילת השיעור, הוא נברא בשקר על ידי הבורא. ומכיוון שהוא נברא בשקר על ידי הבורא, התחלנו לעשות את מי שהקשיב לשיעור, כי אנחנו קודם כל צריכים להבין איך העסק הזה עובד. אז מה זה עולם שנברא בשקר על ידי הבורא? אומר, הגיעו, אמרנו שיש שר לכל, אני פשוט ממשיך את מה שיצרנו קודם, יש שר לכל מלכות בשמיים. זאת אומרת, יש שר האגמים, יש שר המעיינות, יש שר המים, יש שר הערים, יש שר הארצות, יש שר, לכל דבר בעולם יש שר. והשר הזה הוא מלאך. איך הוא פועל? איך זה עובד? לא בעיה, כמו שיש ראש ממשלה, יש שר רוחני. עכשיו, השר הרוחני של, אז יש שר רוחני גם לשקר וגם לאמת. לשקר קוראים לו סמך מהם, שר השקר. ולשני, שר האמת, קוראים לו שר האמת. אבל אז כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, בתחילה אז הוא קרא לכולם, כתוב נעשה אדם בצלמנו, ואז מה קורה? בקיצור, אז מה, אז הוא קורא לכל השרים האלה שיגידו דעתם. אז מגיעה האמת לבורא, זאת אומרת שר האמת שאחראי על האמת אומר, תשמע, הרי אתה בורא עולם של שקר, אז מה אתה צריך אותי? זה הולך נגדי. הסכים איתה, בורא אמר לו נכון, העולם הזה של שקר, זרק אותה לארץ. מה זה זרק אותה לארץ? כאילו זה, בלשון חזל, בלשון המדרש, זרק את האמת לארץ, אבל אין, הרי התורה בנויה מפרדש, מפשט, רמז, דרש וסוד. בדלת, זאת אומרת, כל דבר שם זה יסוד עולם, ויסוד התורה כולה, ויסוד היסודות שעליהם מחזיק הבורא את העולם. עכשיו תראו. ואז הוא אמר ככה, הוא אומר, תשמעו, אני, זאת אומרת, הוא אומר, הזרקת את האמת לארץ, כי היא צדקה. אומרת, עולם של שקר, אבל למה אז קדוש ברוך הוא עשה את זה כעולם של שקר? כי השקר, בגלל חטא האדם הראשון, בגלל כל עניין של עץ החיים, עניין של כל עץ הדעת טוב ורע, הדברים האלה באים מבחינת הרעיון שהאמת, אתה ואת והוא חייבים לחפש אותה. כי האמת זה חותמו של בורא עולם. וכשהיא נמצאת בארץ, אז היא נמצאת אי שם בתוך האדמה. האדמה, אתה נקרא אדם, וגם אשתך היא סוג של אותו אדם, רק היא באה מהצרע שלך, שניכם באתם מהאדמה. הארץ נקראת אדמה. ואז כתוב ככה, שבגאולה האמת מארץ תצמח. ככה כתב הזוהר. וצדק משמיים נשקף. זאת אומרת שהצדק שבשמיים ירד לארץ, כי היום צדק הוא רק שם של כוכב. יש כוכב כזה, קוראים לו צדק. אין צדק באמת, לא בבתי המשפט, לא בממשל, לא בהתנהלות, לא בכל מה שקורה פה. אין צדק. אז שהאמת תעלה ותסביר למה הסינים השתלטו פה, ולמה 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 הורגים אותנו עם מים מורלים, ולמה בלעם הזגג שקוראים לו ביל גייטס השתלט על תאגידי המים, והשתלט לך מחשב לכל ילד, ואתה מכור של הגילול הזה של עבודת גללים, שכל היום אנשים מגוללים ושטופי מוח. בשביל שהאמת מארץ תצמח, כותבים חז"ל, והאמת תהיה נעדרת בעין. היא מחלקת הנעדרים, נעדרים בעין, מחלקה לחיפוש קרובים. העניין הוא ש בשביל להוציא את האמת, שהיא אומרת שהאמת תהיה נעדרת, כך מעדר, כך קלשון, כך קומביין, תתחיל לעדור. זה מה שחיים עיקר עושה פה בשנים האלה. תעדרו, תעדרו. ואז ההיעדרות הזאת, כשאתה עודר, לא סתם קוראים לי כנראה עיקר, כי העיקר של היום זה נמצא פה. אתה צריך לעדור. בשביל שאמת מארץ תצמח, אתה חייב להבין שזה צומח. בר גרינסברג, לא מכיר, מכבד אותך. לא מעניינים אותי הקבוצות, לא מעניין אותי אף אחד מהאנשים שרשמת. אנחנו כאן נושאים שם של איש אחד, לא שם מטאפורי ולא כלום. אם לקחת את חלקת הזמן שלך, אני אומר את זה לכל החבר'ה כמו בר, ואם באת והצטרפת, אנחנו לא נמצאים לא בנקודת ניגוח ולא מיקוח. אין לי כאן, תקשיב טוב, וכל מי שלא הבין או הבינה, יש פה רק חיים עיקר. אין פה אף אחד מכל השמות שאמרת. לא מעניין אותי, יש לי לאנשים, לאחד מהם, לפחות מאלה שרשמת, סימפתיה. לא מעניין אותי כל השאר. מי שבא איתי, הוא קודם כל מצטרף, ולא נכנס יותר לשידורים של אף אחד. תיכנס מצידי לאלף שידורים עכשיו, תלחץ, כנס עכשיו, יש לך מיליון שידורים. למה באת אליי? אני עושה. אנחנו עם קבלות, אנחנו עושים, לא מברברים. לא ממסדיים, לא שייכים לאף גוף, לא נתמכים. הכסף היחידי זה אלה שאתה או את או שפה, שהשם נותן לך את הזכות. זה לא פה תרומות, פה רייטינג, לא מעניין. תן לי 10 אנשים של אמת, לא צריך 10,000. 10 אנשים אמיתיים. אומר גם הארי הקדוש, וגם אומרים את זה רבי שמעון בר יוחאי. חדה כנישתא. כנסת זה כנישתא. זה בית כנסת אחד. של 10 אנשים אמיתיים שהולכים אחד עם השני. 10 אנשים הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. לכן לא צריך מיליונים. תביא 10 אמיתיים. 10 אמיתיים, איתם אנחנו הולכים. תבוא להר ציון כל יום, יום חמישי ראש חודש, שעה 5. אין לי אג'נדות, אני לא בא לגייס פה מילואים ולא אנשים. מי שמכיר אותי, מכיר אותי. מי שיודע, יודע. אנחנו באים מאהבת ישראל. רוצים להציל כמה שיותר אנשים. אני יודע, ואני לא מכיר אותך, אני רק שומע פה הודעות, ולא נכנס לעניינים האלה. אנחנו, אני אומר אנחנו, כי אני אולי מדבר בשמי, אבל יש איתי פה אנשים שנקראים אנחנו. שהם עולים כל ראש חודש בגשם, ברוח, בקור, בפקקים, באיומים, בפיגועים, הם עולים להר ציון. אלה כבר הוכיחו. אני הבאתי את זה כמשל. טוב, אז בוא, סליחה, דיברתי יותר מדי כבר, כנראה שחר. אנחנו פה לא מדברים על, זה גם הופך את השיחה למשהו אישי, נדבר בפרטי. אני רוצה להתקדם עם ה... קודם כל, אני מזכיר עוד פעם, יום חמישי, תעלו בשעה 5, השבוע הקרוב, בלי נדר, בעזרת השם, להר ציון. תביאו איתכם את כל הדברים הטובים שאתם יכולים להביא. לילה טוב, רבי גיא יקר. צריך להחזיר את הכל, פשוט. חס וחליל. אנחנו פה ברעיון להציל. אנחנו ברעיון שהוא בא מתוך, תדעו. אני אומר את זה לכל האנשים. הסוד של כל הצלחה היא קודם כל להיות נחוש. לא לעצור, לא להפסיק, עם כל המכשולים, עם כל הקשיים. יש לנו פה משימה. יש לנו כאן דרך. יש לנו כאן את האופציות להינצל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה במות המת. הוא לא רוצה. הוא רוצה רק שתתעורר, רוצה שתעשה תשובה. שנעשה כולנו תשובה. תשובה זה לא להיות דוס. תשובה זה לדעת את הדרך הנכונה לעבוד את בורא עולם, כשאתה בא בראש וראשונה מנטרול כל מחשבה שלילית. מי שעם ישראל אתה לא מכיר אותו, לא משנה מה סוג הכיפה שלו, לא מה הדעה שלו כרגע, אם הארץ בשבילו היא עגולה, משולשת, מרובעת או שטוחה, ממש לא מעניין. מעניין דבר אחד, שהוא רוצה לחיות, והוא רוצה לחיות בדרך הבורא. כי כל השאר זה בלוף אחד גדול. והדרך היחידה שלנו לעשות משהו, אם אתם רוצים לעשות משהו, היא להתאחד. והאחדות היא קודם כל צריכה להיות שמוציאים המון דיסקי מהראש, המון מחשבות קדומות ודעות קדומות, את עולם השקר שכל אחד סוחב איתו מקדמת דנן, מה שנקרא, מימים ימימה. אנחנו חייבים בעצם, בשביל לעשות מעשה, קודם כל לקום, להחליט שאנחנו רוצים לעשות מעשה. ולא להגיד, לא אכפת לי מהאו, לא אכפת לי מהאי, אני חי את החיים שלי. כי בגטאות, זה מה שהיו שם אנשים שאמרו את אותו משפט. גם אם אתה רוצה לסמוך על הבורא, הבורא לא עוזר אלא למי שעוזר לעצמו. כי הוא קודם כל נותן לך את כל הסימנים, את כל ההתראות ואת ההרתעות. השאלה אם את או אתה עושה עם זה משהו. אם אתה עושה, אם את עושה עם זה, אז קודם כל, מה אתה עושה עם זה? מה העניין של ידע? ידע, הכל מתחיל ונגמר בו. כי בידע, כל העולם הזה התמוטט, או יתקן את עצמו בגלל אותו חטא את הדעת. דעת זה ידע. הגוג ומגוג זה מלחמת הגיה. הגיה היא ידע. מחשבה, הגות, זה ידע. עכשיו, מאיפה באות המחשבות? מאיפה הן באות לך המחשבות? ממקור של עליון, מיוחד שאתה בעם ישראל, מיוחד שאתה מדבר עברית. בהר ציון, תגיעי להר ציון, תשאלו על חיים עיקר, אנחנו נמצאים שם, עורכים שולחנות, יש שם שתי רחבות, תבואו, אי אפשר לפספס, רק שהשם ייתן לנו את היכולת ואת הכל, יש שם איפה שהשירותים המרכזיים, יש שם שתי רחבות, ובדרך כלל אנחנו שם, או זה המקום. אבל עוד פעם, שאלות כאלה תעשו בקבוצות, חבל לבזבז את השיעור עכשיו על הכוונה. תתני, אורי רינה, תקחי מנה את הטלפון, שתהיה בקבוצה ותתעדכן. נסביר להם הכל. עכשיו, העניין הוא מבחינת מה שהתחלתי להגיד קודם, על הידע או על הדעת, כי הכל הוא מנוהל ברוחניות. זאת אומרת, הכל זה דברים רוחניים. וזה לא בושה להגיד את זה, ואתה לא צריך לקחת את ה... הרי אתם יודעים שאחד הדברים שאומר למשל רבי נחמן, אומר על התבודדות. מה זה ההתבודדות הזאת? אתה לא חייב לצאת לאיזושהי ספינה בים, או להיכנס לאיזה ג'ונגל ולדבר עם העצים. העניין הוא של הדברים האלה, מבחינת הרעיון של הכיוון שאיתו אתה רוצה ללכת בעניין של התבודד, זה שאתה יכול עכשיו לשבת אפילו באוטו או אפילו עם עצמך בחדר בבית, ואתה מדבר עם הבורא. עכשיו, אם אתה מדבר איתו, ואתה מתחיל, בהתחלה אתה לא נעים לך מעצמך, כי אתה מרגיש קצת מתוסכל שזה, עם מי אני בעצם מדבר? אבל זה היסוד הבסיסי שלך באמונה. אם אתה מדבר, אז יש מישהו שמקשיב לך. אתה יכול לדבר גם עם האדם הראשון. אתה יכול לדבר עם אברהם או עם יצחק. אתה מזמין אותו לדבר. ולעשו את זה. כשאתה מדבר עם רב או עם מישהו גדול, במיוחד עם בורא עולם, ואתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש שאתה מתבזה או מבייש את עצמך או מתוסכל, אז אתה קודם כל בדרך הנכונה. כי ההתבודדות היא קודם כל לדעת לדבר. ואם אתה מדבר, בהתחלה זה קצת קשה. אני אומר לכם את זה גם מניסיון אישי. אז כשאתה מדבר, או את מדברת, אתה כאילו חושב שאתה מדבר עם עצמך. ודווקא כשאתה לבד, וכשאת לבד, פתאום תוך כדי אתה גם מקבל תשובות, אתה פשוט לא מאמין או לא מאמינה איך התשובות מגיעות. עכשיו, הדברים האלה הם הבסיס הראשוני שאומר, רבי נחמן אומר, בוא תתבודד. קודם כל עם עצמך, ההתבודד זה עם עצמך. סלק את כל המחשבות המפריעות, את כל התדרים מסביב. תתחילי לדבר. ברגע שאתה או את מדבר, אתם מדברים, אז זה אחרת. אתה פתאום, התדר שלך הולך לאוויר, וגם מקבל את חוזר. מפה מתחילים. אז אני אומר, לפני שאתם נתפסים לקבוצות, אנחנו לא קבוצה וירטואלית יותר. אני בעצם מכריז על זה שרק מי שנותן זמן, ידע, כסף, צדקות, תרומות, אהבה, מגיע להר ציון, רק הוא חלק מהקבוצה. כי קבוצות וואטסאפ יש מיליארדים. ומה בתכלס? הן לא שוות אפילו את הבזבוז זמן לדבר על זה אפילו בדקה הזאת. כי זהו עולם של עשייה, לא של אצבעות. כשלקחו לך או לך את יכולת העשייה לתקטוקים ולגולל, את לא או אתה לא נמצאים בעשייה. הקבוצה נועדה רק לדבר אחד, לתאום בהר ציון. מה אתה מביא? לחם, בורקס, סלטים? מה אתה... זה מה שזה פרקטי. 100 איש, 200 איש, 5,000 איש? מה אני מביא להר ציון? את עצמי? אני לוקח טרמפ, אני עושה סלט, אני קונה עוגות, אני קונה פירות, אני מביא מפות, אני מביא שתייה, אני מביא שתייה חמה לדוד המלך. ככה מתחילה אחדות. אחר כך, כשאומרים, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עכשיו, להגיש תוכנית. היא עולה מיליון שקל. אז יש 1,000 איש, כל אחד מכניס את היד, מוציא 1,000 שקל, יש מיליון שקל, והתוכנית יוצאת. זה נקראת קבוצה. לשמוע דעות וידיעות, יש לכם מיליארד קבוצות. תצטרפו למי שאתם רוצים. הבנתם? רק אנשים שבאים פיזית ועושים. הנה טל יושבת בבאר שבע, יש לה 3 שעות פנויות, היא תיקח על עצמה א', ב' וג'. לקרן יש עוד 3 שעות פנויות, או יש לך... תבינו, זה נקרא זיכוי הרבים. אין צדקה, תקשיבו טוב, אין צדקה. ואפילו שאתה חושב שאתה נותן, שאתה נותן צדקה לבן אדם עני, נגיד נותן לו, קונה לו פיטה, אז זה הדבר שאתה חייב לעשות, וזה לא, זה לא נקרא שיצאת כדי חובתך. כי העולם נבנה בחסד, עולם חסד ייבנה. היסוד שלו בארץ ישראל, והיסוד שלך כיהודי, כעם ישראל, איך אתה ניכר, קודם כל, איך אני יודע שאתה באמת יהודי? שאתה גומל חסדים. שאתה בעצם, או את, עושה חסד. והחסד הוא לא ספור ולא מדוד. ראית פה בן אדם שצריך לתת לו, נתת לו ושלום על ישראל, המשכת קדימה, לא, שכחת אחרי דקה שנתת לו. מה אתה חושב שעשית למישהו טובה? לעצמך עשית טובה. עכשיו, היום, כשאנשים מבינים שדווקא השידורים האלה, אחד, מצילים חיים, כי אנשים נזרים, הנה היא שואלת איזה מים לשתות, היא קודם כל יודעת לא לשתות מים מהברז, לא לשתות איפה שכתוב קלורידים. את הולכת לכל בקבוק, על מי ששאלה קודם, שקונים בשישיות, ובודקת שלא כתוב פלואורידים, והכי פחות קלורידים. זאת אומרת שזה שני דברים שלא צריכים להיות במים. עכשיו, אז כמה שיש פחות, נגיד, בבקבוק מסוים כתוב קלורידים 70, ובאחד כתוב 10, אז תקני את זה של 10, ואם כתוב פלואוריד, אל תקני בכלל את המים. מים, למשל, של נביעות, אני חושב שכתוב פלורידים, אל תקנו אותם. הסם בן אבדטו, המלצתי עליהם, אני חושב שהם חשודים בעיניי, בתקופה הזאת משהו שם לא בסדר. אז במים תבדקו את הדברים האלה, תעשו לעצמכם, אני לא ממליץ על אף אחד. הרעיון, לא בכל המינרלים, במי עדן יש קלורידים, אבל אין פלורידים. אז אפשר, לא יודע, לקחת את המי עדן ולסנן אותם דרך המערכת של האוסמוזה. כי אם חייבים להציר אם יש פלוריד. הפלוריד הוא הכי הדברים. אבל אורי רינה, אני מבקש, תעשו את זה, שתקחי את הטלפון הפרטי שלהם. האוסמוזה ההפוכה, אנחנו עוד לא ממליצים עליה, כי לפי מה שדיברתי עם מהנדסי מים, אנשים מומחים, זה לא מסנן את הפלוריד. זה עושה הרבה דברים טובים למים, אבל אני עוד לא שמעתי שזה מוריד את הפלוריד, למרות שהם מתעדרים בזה ואומרים את זה, אבל ממי ששמעתי מהצד השני, מהצד הבודק, האמיתי, והנה אחד הדברים שרצינו לעשות, שזה גם צריך כסף, לשלוח מים למעבדות. זה עולה עשרות אלפי שקלים. אם היו לי עכשיו עשרות, לא אם, כשהיו לי, אתם תיתנו, ואז אני אראה לכם איך אנחנו שולחים את זה לבדיקה, את המים, ומה התוצאות שאנחנו מקבלים. לא רוצה לפרסם פה, כי אחרי זה אתם יודעים, יכול להיות שם... לכן אני אומר, הדברים האלה, אז כדאי שנבין. עכשיו, כשאנחנו פועלים בעזרת השם, הרי הכל בסופו של דבר חייב להיות בהליך הרוחני. זאת אומרת, בשלב הראשון אף אחד לא ציפה שאנשים יהפכו לדוסים. אנשים מגיעים, כמו שעולים להר ציון, מקבלים את הכוח הרוחני, מתחברים לאט לאט. לא, דברים לא נולדים ברגע. אבל קודם כל, ואתה מגלה, אני כאוב אופן אישי, תוך כדי המפגשים בהר ציון, אתה רואה את אנשי האמת, אתה רואה את האנשים, לא, שהם באים מכל נפשם ומעודם וליבם, וזה עם ישראל האמיתי. זה כמו, תראו, כשנפגשים חיילים במצב של סכנת חיים, אז יש אחדות מאוד טובה ביניהם. אבל ברגע שהם יצאו מסכנת החיים, המחקרים הוכיחו, אני גם מכיר את זה מהשירות הצבאי, ברגע שאתה נמצא כאילו במקום של סכנת חיים, אז אנחנו הכי מאוחדים בעולם. אבל אחר כך עוברת שנה, שנתיים, הדברים האלה, אין חברה ששולטת בעולם, יש רק אחד ששולט בעולם, קוראים לו בורא עולם. הוא נותן לכל מיני יצורים לחשוב שהם שולטים על כל שטויות. אז העניין הזה של כשרוצים להבין איפה אנחנו בעצם נמצאים בעולם הזה, אז בתוך העניין של כשיש את אותה סכנת חיים, אז אתה אותה קבוצת חיילים, אותו אלה של אז תתרחקי מהנביעות הזה, קלורידים 16, כי היה לו פחות קלורידים, עכשיו נכניס את הפלורידים. הפלוריד הוא המסוכן. בקיצור, אנחנו, אז הדברים האלה מבחינת העניין של, אז אותה קבוצה שנמצאת תחת סכנת חיים, מאוחדת. אבל מה קורה אחר כך? נגיד, אם יוצאים כל אחד לחיים, כל ההרמוניה הזאת התפוגגה. זאת אומרת, באותו זמן שהם היו, באותו רגע, אבל אתה צריך לחיות כל הזמן שאנחנו, הרי אומר יוסף, את החי אני מבקש. זאת אומרת, כל הגלות הזאת שלנו, יוסף הוא היסוד. כל היסוד שאנחנו היום חווים, זה אובדן האחווה, או אובדן, הרי למה נקרא עוד מצוות? מצוות זה נשון צוות. ואתם רואים שזה לא במקרה שכל אלה שמתו גם בתאונות, פתאום כולם הם אחים. זאת אומרת, השם שולח לך רמז ענק. תזכרו שאנחנו אחים. אלו שמתו הם לא רק אח ואחות או שתי אחיות. הם אחים שלי ושלך, כי אתה בוכה בלילה כשקורה להם משהו, בלי שאתה מכיר אותם. נכון או לא? זה נקרא אחים. זה נקרא אהבת ישראל שהיא אהבה בחינם. אתה יכול לישון בלילה כשאתה רואה את השני אחים האלה שירו בהם או שמתו באיזה אסון. אם התרגלת לזה, אתה בבעיה. עזוב, עזוב, אלינור, עזבו את השטויות האלה, נו, מה זה סתם לוקח את התשומת לב של השיעור? אנחנו אך ורק עם בורא עולם. כל שאר היצורים לא מעניינים. לך עם בורא עולם ישר. ישר, ישר. הוא מציל אותך מכל הצרות האלה. כל השאר זה דברים שאתה חייב להעיף מהמוח. כל השמות האלה אנחנו גם... ברגע שאתה ציינת, או שאתה מציין שם של מישהו, אתה קורא לו בבונים, את השם שעכשיו קטן, אסור לתת להם כי אתה נותן להם כוח. כדאי שתקשיב לשיעורים ותהיה פה, כאילו, אולי אתה חדש יחסית. אבל כבר הסברנו מזמן. מילה או שם זה תדר, ובדרך כלל תדר של כישוף. כשאתה משתמש בזה ואתה, אתה נותן כוח לכישוף לפעול עליך. יש לנו רק בורא עולם, לא רואים אף אחד. עכשיו תראו. אז אני אמרתי, המים תחפשי בבקבוקים, שאת נכנסת שם, את תהפכי, תראי, למי יש את הכי פחות קלורידים, ולמי יש את, בכלל שאין פלוריד, אם יש פלוריד, לא לקנות, פשוט לא לקנות. כי פלורידים זה מוות, זה רעל, רעל במים, בצורה חוקית, שלהם. בכל העולם, תבינו, בכל העולם, הנאור, הוציאו את הפלורידים מהמים. לא, וקבעו שגם סכנת מוות, מחלת סרטן, מלא מחלות. בואו אני אתן לכם פה על הפלורידים, אנחנו נעשה שיעור הזה בעזרת השם, אני אראה לכם מה זה הפלוריד הזה, שתבינו כמה מוות עומד מעבר לכביש. אז אמרנו, תיכנסי, אני מניח ש במי גיהנום האלה של ההפך ממעדן, אני חייתי שלא היה כתוב פלורידים. תסתכלי ותבדקו. עכשיו, אלה של האין גדי לא מומלצים, גם כן יש להם את הכי הרבה את הקלורידים, פלורידים האלה. נביאות הכניסו את, קודם לא היה להם את הפלורידים. זאת אומרת, הצמצום מצטמצם, מצטמצמות האפשרויות. אבל אנחנו עושים על זה את המחקר הזה עכשיו, אנחנו בדיוק, אני רק מחכה שיכנס עוד קצת כסף, שאני אוכל לעשות את המחקר על המים ולשלוח את זה למעבדות. אנחנו יודעים שרוב המים שנמכרים בחנויות, וגם יש תופעה אחרת, שהיא לא קשורה רק למים, אלא שהמים אחוזים בתוך פלסטיק. הפלסטיק הוא בעצמו מעביר חומרים לתוך המים, שהם מזיקים לנו לרפואתנו, סוג של הרעלה. אז גם אם אתה קונה את המים האלה, אז כדאי להעביר אותם, נגיד, לכדי חרס. בכד חרס, הוא סופח, ניקוי חמה זה טוב לעם ישראל, כי הוא פוגע בגויים. ליקוי לבנה זה ליקוי שפוגע בנו. נכון. הוא מוריד את הכוח, מיוחד הכוח הגברה שיש לגבר. אנחנו מוקפים מפלסטיקים מכל כיוון. זאת אומרת, גם בשר שאתה קונה הוא עטוף בפלסטיק. כמעט כל המוצרים עטופים בפלסטיק. פלסטיק זה סוג של חומר רעיל ומרעיל, ולכן תשתדלו למצוא את הדרך לשים את הדברים האלה. אם קנית משהו בפלסטיק, ישר להוציא את הפלסטיק, להעביר לנייר. נכון, נכון, מה שהוא כותב. זה לא רק מקטין את הילודה, אתה יודע, זה הפלסטיק, הוכיחו שהוא גם מקטין את עברי המין. זה פשוט דברים מטורפים, אבל זה אמיתי. עכשיו, מבחינה עניינית, אני אומר עוד פעם, אנחנו נמצאים תחת מתקפה. מי שלא הבין, כדאי שיבין. והמתקפה הזאת היא לא מהיום, היא פשוט כרגע הרבה יותר חמורה, כי יש כרגע אנשים מוזרקים, שה-DNA וה-RNA הפנימי שלהם שונה. זה צרה צרורה. וכשהם אוכלים את כל האוכל או שותים את כל הדברים האלה, העסק הזה משבש להם את המערכות. זאת אומרת, בשביל להינצל מזה, חייבים לעשות שינוי. ולפחות גרעין של כמה אלפים או כמה מאות יכולים להקים חיי קהילה פנימיים בלי להתנגש בממסד, אלא לייצר לעצמה את המזון או את הדברים שזה, גם מבחינת הידע, מבחינת הרעיון איך עושים את זה. עכשיו, נפילת הקבל זה סרט ממסדי. פשוט הם רוצים לדעת שתדע את מה שהם עושים. איך אני יודע שזה סרט ממסדי? כל מה שנמצא באינטרנט, והוא גלוי וחשוף, מיוחד ביוטיוב, זה שייך להם. כי אני העליתי מאות אם לא אלפי סרטים, שהורידו לי אותם. למה הם הורידו אותם? כי זה אמת. את השקר, הוא נמצא שם כל הזמן, אמרנו על מה זה שקר. אז עכשיו תראו, בואו נסכם את הערב, שיהיה לנו מחר לשבוע חדש, כוחות. קודם כל, יום חמישי הקרוב, תפרסמו, תקחו את הזמן, מאחל מהשעה 5, לכיוון הערבית, נעלה להר ציון, תביאו מכל הטוב שיש לכם, לכבוד דוד המלך. בשבוע, בימים הקרובים, בכלל מבחינה רעיונית, יש פה לבת שבע את המספר חשבון של הביטים ושל אלה, תעבירו לשם. חייבים לעשות דברים. עכשיו, בנוסף, אני רוצה שאנשים יכתבו בקבוצות, תכף נסדר את זה, מה הם יכולים לעזור, כאילו בשביל לגבש קבוצה. אנחנו צריכים מישהי שתרכז שמות או מישהו, לא משנה, בסביבה שלו, שנדע, נתחיל להעביר את ה... אני צריך אנשי מחשבים, מי שמכיר, שיודע לבנות אתרים, להחזיק אתרים, אנשים שיעבירו מידע לאתרים. אנחנו צריכים לפעול כרגע כגוף שבונה את עצמו. והוא בונה את עצמו רק מאנשים שאיתנו. חבר מביא חבר. וזה יפרוץ וזה יעבוד. אם אתם הולכים באמונה, וזה לא משנה הכמות. אני מדבר על אנשים שהם באים, זאת אומרת שאנחנו, וכל אחד ייתן מה שהוא יכול. אם זה כלכלי, אם זה זמן, אם זה... אבל הכי קל, זה אם אין לך זמן, זה לתת כסף. כי בכסף אתה יכול לקחת עובד או עובדת, ואם זה... הדברים האלה הם בעצם בונים את המציאות החדשה שאנחנו חייבים להיות בתוכה. חייבים לעשות. רק עשייה. לקבוצות ברברת ומידע זה טוב, אבל אני לא שם. אנחנו לא עשינו את כל הדברים האלה רק בשביל להעביר מידע, אלא אנחנו רוצים להציל. אנחנו חייבים קודם כל להציל לפחות כל אחד את עצמו. למה שלא נציל את עצמנו? לא בורחים מאף אחד. אנחנו נמצאים עם אותה מערכת. יש דבר שנקרא, יש קרב יפני. הקרב היפני זה קרב כביכול, יש כל מיני סוגים של קרבות יפנים. אחד המפורסמים בהם זה הג'ודו. הג'ודו, אתם יודעים מה, איך הוא עובד מבחינת הרעיון? זאת אומרת שאתה משתמש, זאת אומרת שאתה נמצא בקרב ג'ודאיקה, זאת אומרת שאתה נמצא בעניין הזה של ה... כי בתוך התודעה הזאת, אגב שהיפנים, בכל הקרבות שלהם, הם למדו את זה מאנשי דוד המלך, זאת אומרת כי היסוד היה שדווקא של עם ישראל, שידע את הלוחמה האמיתית כשנלחמים אחד מול אחד, זאת אומרת גם יהודה המכבי, מי שמכיר את הסיפורים של המלחמה מול יוון, הם עשו שם, אבל אנחנו לא נכנסים כרגע למלחמה פיזית. תהיה מלחמה פיזית, אבל השם יילחם לנו. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להילחם, אבל הרעיון שהתחלתי להגיד, מה אומר הג'ודו? הג'ודו זה יכול לבוא, גם יש עוד קרב דומה של הסומו. שני לוחמי הסומו, מי שמכיר, שני אנשים חזקים, גדולים ושמנים, שכל הסיפור שלהם, מי מוציא את מי מתוך המעגל. כאילו מי שמוציא את הרגל מהמעגל, הוא הפסיד. עכשיו, אבל איך זה עובד? זה עובד על טכניקה בסיסית שאומרת ככה, אתה משתמש בכוח של היריב להפיל אותו. זאת אומרת, איך אתה עובד? זה שמולך יש לו כוח, אתה יש לך פחות כוח, אתה רואה לאן הכוח שלו שהוא עכשיו הביא את ליבת הכוח שלו. בטכניקה שלמדת, אתה מסיט אותו, ואז את כל הכוח שלו הוא הפיל את עצמו. וזה שיטת הג'ודו. זאת אומרת, תשתמש בכוח של היריב להפיל את עצמו. ולכן אנחנו, עם כל הגודל הזה של כל מה שעכשיו הצערת, עם כל מיני שמות, הם לא מעניינים. אנחנו אנשי דוד המלך. דוד המלך לא רואה את גוליית, לא רואה את הפחד, לא רואה את כל השמות המפוצצים האלה, בבונים, אילומינצים וכל החרטות האלה. אם תלמד או תלמד או תלמדי לא לראות, לראות את הראייה של דוד. אנחנו רואים את הבורא. הבורא שלח את גוליית. ומה אומר דוד לגוליית? אני בא אליך בשם אלוקי צבאות. אותו חירפת. כשהם מקללים את הבורא פה בארץ ישראל, הם מחרפים אותו. ולכן החשבון שלך לא עם חיים ולא עם דוד המלך. החשבון שלכם עם בורא עולם. והוא מצפה ממכם או מכם שתהיו דוד. את דוד, אתה דוד, כולנו דוד אחד. ואז הדברים האלה, אלה שבונים עולם. אלה שיבנו את ה... שלא יהיה פה מצדה נוספת. שלא יהיה פה את השואה הנוספת. ולהתחיל את העולם מחדש, יש הבטחה מהבורא שהוא נותן לנו להתחיל אותו מחדש. מתוך הקיים. אז אנחנו נהיה חלק בעזרת השם. הדברים האלה הם... טוב, אני מאחל לכולם שבוע מבורך, יום חמישי, בעזרת השם, תעלו להר ציון, תביאו את כל הטוב והטוב שיש בארץ ישראל, החל מהשעה 5, הר ציון, ראש חודש אייר, ראש חודש הרפואות, המעבר הזה בין ניסן לאייר, שזה יוצא בלמד, זה תאריך חזק, מיוחד שזה נמצא במקום כל כך עוצמתי, אז אני מציע לכולם לעלות. יש פירמידות וזה, אבל אני אענה לכם על זה בזה, כי מחר מתחיל שבוע חדש, אז אני מאחל לכולם שהשם יברך את כל מי שצריך ומה שצריך. שבוע מבורך, לילה טוב.